שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפודקאסט על איך אפשר לחיות טוב יותר, איך אנחנו חושבים על החיים שלנו ועל איך באמת היינו רוצים לחיות אותם. והיום אנחנו כאן בפרק מיוחד שאני באמת ממש הרבה זמן מחכה לו, לפחות כזה חצי שנה, הוא בראש שלי במונחים כאלה או אחרים, ואני מתכוננת אליו כי הוא ממש מביא משהו מהשטח, מהחיים עצמם, ואת השאלה איך אנחנו יכולים ללמוד מזה לחיים שלנו. אנחנו נדבר היום על פחד. פחד הוא דבר שיודע לייצר מרווח גדול בינינו לבין החלומות שלנו, להתרחבות שלנו, ליחסים שלנו, בינינו לבין החיים שהיינו רוצים לחיות. ומצד אחד הוא בא להגן עלינו, ומצד שני הוא גם יודע מאוד לעצור אותנו. אז אנחנו נצלול לתוך הקשר בינו לבין חיים משמעותיים, מתי כדאי לתת לו לנהל אותנו, מתי כדאי לעמוד מולו ולצעוד בכל זאת צעד אחד פנימה. ובשביל ללמוד על פחד, הזמנתי לכאן בן אדם שמבחינתי לפחות הוא מייצג את המפגש הכי בלתי אמצעי עם הפחד, ויושב איתי כאן היום איתי אנגל. שלום!
היי יהודית, תודה שאת מארחת אותי.
תודה שאתה כאן, באמת תודה.
בשמחה.
אני באמת מחכה לזה המון המון זמן. ואני אספר עליך, למרות שאני חושבת ששמך הולך לפניך, ובכל זאת, אתה עיתונאי, אתה נשוי עם ילד, חשוב, להמשך שלנו, ובגדול, רוב העבודה שלך, אם לא כל העבודה שלך, מתמקדת בסכסוכים ברחבי העולם, ואם צריך להגיד את זה בכזה תכלס, אתה הולך למקומות הכי מסוכנים, לאזורי מלחמה, לקרבות, ואתה מסקר את מה שקורה שם. זכית על זה גם בפרס סוקולוב לעיתונאות, ואני פעם שמעתי, אחר כך תאשר אם זה נכון, שבכלל התגלגלת לכל הדבר הזה קצת במקרה, אז זה יהיה מעניין לשמוע גם על זה. אבל חוץ מזה, היית בגלץ, אחרי זה עבדת בחדשות 2 בדסק החוץ, אז הגעת לעובדה, אתה עדיין בעובדה, והיית באזורי מלחמות, באמת, ביוגוסלביה, בחומת מגן, בסוריה, מול קרבות עם דאש, עכשיו, לאחרונה, במה שקורה באוקראינה, ובעיניי זה באמת מעורר השראה לראות איך חיבור לעשייה מאפשר איזושהי התעלות כזאת של לעמוד מול כוח כל כך גדול של פחד, ורציתי להזמין אותך כדי שנלמד ביחד ממך, מהניסיון שלך, מהמחשבות שלך על פחד. אז תגיד, שאלה ראשונה, מה גורם לך לבחור בדרך כזאת שהיא מלאה בפחד? למה לך?
אוקיי, אני לא בחרתי ללכת בדרך שכולה פחד, זה הכל מתחיל ממשהו שהמחשבה להיות בתוך פחד לא עברה בראש. זה ישמע מוזר, אבל אני עיתונאי ואני באמת מאמין בדבר הזה שנקרא עיתונות. אני ממש מאמין בו. ועיתונות בשבילי זה להיות בשטח. פחות עיתונות בשבילי זה להיות באולפן, לדבר על מקומות שלא הייתי בהם, לפרש אנשים שלא פגשתי אף פעם, זה תמיד להיות בשטח. אני רציתי להיות במקום שיש בו היסטוריה, ושם זה קורה. כשאני הייתי ילד, התוכנית טלוויזיה שכולם בשכונה הכי אהבו, קראו לה מנהרת הזמן. ואני לא יודע אם את מכירה, אם יש חבר'ה מעל גיל 40, ככה באזור של 50 הם ידעו.
כן.
זה היה דאג וטוני, שני מדענים אמריקאים עם פרויקט, אז פרויקט עתידני שיש להם מנהרה, שהם נכנסים לתוך המנהרה, יש קולות של פיצוצים, אורות ואשן, והם יוצאים אחרי כמה שניות מהצד השני של המנהרה בזמן אחר, הם חוזרים אחורה, הם יכולים לחזור את יודעת, לתיבת נוח, הם יכולים להיות באירוע של הסוס הטרויאני, הם יכולים להיות עם לאונרדו דה וינצ'י בחדר כשהוא מצייר את המונליזה, יכולים להיות ככה עם דוד המלך, ולשמוע את ההתלבטויות שלו, וכולנו הכי אהבנו את זה. ואני באופן אישי, לא רק את העניין הזה של לעבור בזמן, שהוא מגניב, אלא זה שהם תמיד הגיעו למקומות הכי מעניינים בכדור הארץ. זה כאילו יש לך כדור, יש לך גלובוס, מגלגלת אותו, וואו, הכי מעניין היום פה. שזה קרואטיה, או פה, שזה אוקראינה, או פה, בסוריה, ולכאן להגיע. זאת אומרת, מכאן הייתה איזושהי פנטזיה להיות ברגעים ש... שמתרחשת היסטוריה, שהכל משתנה. לא חיפשתי את המקום שבו נלחמים, או הורגים, או יורים, או משתמשים ברימוני יד. לא, אני גם לא מבין עד היום באמצעי לחימה יותר מדי, אני גם לא הייתי לוחם, אני לא יריתי בחיים שלי פעם אחת אפילו. וזה גם לא מעניין אותי לראות, אבל זאת אומרת להגיע למקום. מאוחר יותר הבנתי שבניגוד למה שחשבתי, אני יכול לעמוד במקום כזה. כי כל מי שהיה סביבי צחק, כשבפעם הראשונה התכוונתי להגיע למקום כזה, ואני הייתי הקטגור הכי גדול של עצמי ושל היכולת לעשות את זה. זאת אומרת, זו הייתה הפתעה.
מאיזה בחינה הם צחקו? כי מה הייתה המחשבה האוטומטית לגביך, או המחשבה שלך לגביך?
תראי, אין פה טלוויזיה, מצלמות, אבל מי שמכיר אותי, רואה אותי, אני בן אדם מאוד רזה, הכי הפוך מלוק של איזה מאצ'ו, או מראה טיפוסי של גבר באזור לחימה. עכשיו, אני מביא אותך לתחילת העיתונות שלי, שזה גלי צהל. עורך חדשות חוץ יושב באיזה חדר, חדרון קטן, תמיד צחקו עליי שאני עורך חדשות חוץ, בגלל שאני הכי רזה, ואני היחיד שיכול להיכנס לחדר כזה מצומק. ואת יודעת, דיברתי על העולם. אני זוכר, אז העולם היה מרד בסרילנקה, בין התמילים לסינהלזים, כל מיני נושאים שלא עניינו כמעט אף אחד חוץ מאותי. אותי זה נורא עניין. אחר כך העולם התהפך לגמרי, ממש חודש אחרי שנכנסתי היה הטבח בכיכר טיאננמן בסין, אחר כך נפלה חומת ברלין, ביטלו את האפרטהייד בדרום אפריקה, שחררו את נלסון מנדלה, וחדשות חוץ פתחו מהדורות כל פעם. ואז גם סיימתי את השירות הצבאי שלי, הם רצו שאני אשאר לעבוד בתחנה, ואז התחילו המלחמות ביוגוסלביה לשעבר, בבוסניה, עוד לפני זה היה קרואטיה. ואני אמרתי שאני רוצה לנסות ללכת. שתביני, הדוגמאות לחיים שלי זה היה כל הכתבים והכתבות, ואני מדגיש את זה כי יש נשים במקצוע הזה כמו גברים, ששמעתי ברדיו, רדיו AM, 1323, BBC, זה מה שהייתי שומע, כזה כל, הם רעשים כאלה שאני רואה את חומת ברלין נופלת עכשיו, זה היה הסאונד.
שצריך כזה לחפש את התחנה.
בדיוק, וזה תמיד קופץ, ואם אני מקליט משהו מעניין, הטכנאים אומרים לי שזה לא עובר שידור, כי לא שומעים את זה טוב. ואני זוכר את אותו אדם שדיבר על זה שהוא רואה עכשיו לידו את חומת ברלין נופלת. עד היום אני זוכר את האיש הזה, קוראים לו גראם ליץ', כתב של ה-BBC, ואמרתי לעצמי, אף אחד לא ישכנע אותי שיש בעולם מישהו עם מקצוע יותר מעניין ממה שהאיש הזה עושה. זה החלום שלי. זאת אומרת, כל ההיסוסים, מה לעשות, מה להיות כשאני אהיה גדול, זה החלום. ולכן, כשהייתה לי אפשרות, כי אי אפשר לעשות את זה בזמן שאני חייל, זה לצאת. ואז זה לצאת לבוסניה. עכשיו, שאמרתי שאני רוצה לצאת, אז באמת, כולם או שצחקו עליי, או שסרבו בנימוס, או לא בנימוס. אתה יודע, נגיד מפקד גלי צהל אמר לי, תקשיב, זה לא מעניין מלחמות של אחרים, ופשוט לא. וניסיתי לשכנע אותו, ואז כזה זה גם יצא לו, תקשיב, גם אתה, מה, אם מישהו ילך, זה לא הגיוני שאתה תלך. בסדר, אתה מבין מאוד, אבל צריך ידיעת שטח. אתה כל הזמן בחדרון הקטן שלך, כתב בכנסת, הולך ליותר שטח ממה שאתה נמצא. הוא צדק, לא היה לי מה להגיד. לכי תסבירי לו, את יודעת, שיש לי פאשן שיותר גדול מכל דבר. היום בדיעבד, אוקיי, אפשר להבין את זה, אבל אז אי אפשר היה להבין את זה. עכשיו, כל האנשים מסביבי, את יודעת, זה אמנם גלי צהל, אבל את יודעת, זה חבר'ה על מדים, והחברים שלנו זה חבר'ה שעכשיו בקרבי, ואתה? יענו, look at you. זאת אומרת, מה זה הלוק הזה, את יודעת? ואני באמת הייתי הכי, הכי לגבי עצמי חמור בקטע הזה.
כלומר, הסכמת איתם, חשבת לגמרי, שהם אומרים את מה שגם אתה חושב לגמרי. על עצמך.
אבל היה לי פאשן מטורף. מאוד הייתי בתוך העניינים האלה, התעסקתי בהם ימים שלמים, שבועות שלמים, קראתי ספרים, דיברתי בטלפון, ואז שיחות טלפון היו מאוד יקרות עם אנשים בתוך קרואטיה, בתוך סלובניה, בתוך בוסניה, בתוך סרביה, בקוסובו. וואו, אני רוצה להגיע לשם, יש לי הזדמנות להיות כזה דאג וטוני, ואז החלטתי ללכת. ושתביני, הלכתי, זה אני. אף אחד לא מימן אותי, אמרו לנו, אנחנו לא נממן את זה, זה לא הגיוני, זה לא מעניין כנראה, אתה זה הבחירה הכי לא הגיונית לדבר כזה, ואת יודעת, אז קצת כמו ילד שכל העולם נגדו, סבבה, אני אעשה את זה, מעצמי. וואו. אני אקח את הכסף שלי, אין המון, אז אני אקח גם שק שינה. את יודעת, זה כמו הטיול אחרי צבא שאנשים עושים, אז אני עשיתי אותו בבוסניה.
במלחמה.
כן, ואת יכולה להגיד שקצת לא ידעתי מהחיים שלי, אבל אני חושב שזה התנאי להתחלה. התנאי להתחלה של להיכנס להרפתקה זה קצת לא לדעת מהחיים שלך. אחרי זה יבוא כל הניתוח, כל האנליזה, כל העניין שקשור בתחקירים, אבל בהתחלה זה קצת לא לדעת מהחיים שלי. זאת אומרת, אם היית שואלת אותי, לאן תלך? לאן תגיע? האם תגיע לחזית? לא יודע. אם תגיע לחזית, זה מקום שיש סכנת מוות, או שזה בטוח שתהיה בסדר? לא יודע. ותפגוש אנשים מעניינים, נשים מעניינות, אין לי מושג, אולי, אולי לא. משהו שקשור לישראל, לא יודע. אגב, אותן שאלות, העורכת שלי שואלת אותי בעובדה גם היום, לפני נסיעה לאוקראינה. את חושבת שתצליח להגיע? כי הגישה לא ברורה, לא נותנים לעשות את זה. בוא ננסה. שוב, אתה תוכל להביא סיפור מעניין, אתה חושב שתמצא גיבורים? לא יודע, אין לי עכשיו, זה לא שהכנתי מראש. זה ליפול על אירוע, תדעת, כל מיני הזמן, שהוא קורה כרגע.
כן,
אני בא מתוכנית תחקירים שקוראים לעובדה, אבל אני חושב שאני הכי פחות תחקירן שם. אני יודע לעשות תחקיר, אבל אני הבנתי שאני מאוד אוהב ליפול על אירוע ולזרום. זאת המילה, לזרום, זה נורא לא עיתונאי, אבל בוא נראה מה קורה.
אני מדמיינת את זה קצת כמו באיזה דימוי של כשיש, נכון, לפעמים בהופעות, רואים את זה בעיקר בסרטים, אף פעם לא הייתי בכזאת, אבל שהאמן כזה זורק את עצמו על הקהל, ואז הוא כזה עובר בין ידיים, והוא לא, אף פעם אין באמת גרנטי שמישהו יתפוס אותך, נכון? אתה כזה פשוט זורק את עצמך מאיזשהו גובה, ואומר, יהיה בסדר. וזה מרגיש לי קצת כאילו, אתה אומר, אני עכשיו נזרק לתוך משהו, ואני מאמין באופן כזה או אחר שיהיו ידיים
בסדר.
שיתפסו אותי,
כן,
אבל
כן.
אולי גם לא, ואני מוכן לקחת את הסיכון הזה.
אני כמעט לא חושב על אולי לא. שוב, זה נשמע נורא נאיבי, וגם אני אומר את זה היום בלי בעיה, נאיבי יוצא חלק מהעניין, קצת לא לדעת מהחיים. וזה מצחיק שנתת הדוגמה הזאת, כי כשאני ראיתי, אני מאוד אוהב את פרל ג'אם, ואת הסולן שלהם אדי ודר, והוא זה שקופץ על הקהל, וקופץ על, לא רק מהבמה, אלא עולה על כל מיני ברזלים של העמודי תאורה, ומשם הוא קופץ עליהם. זאת אומרת, שאני רואה אותו זה, וואו, הוא קצת דפוק. זה אחלה קטע, אבל הוא קצת דפוק. האמת היא שגם כשאני רואה את עצמי בחדר עריכה, אז לפעמים אני אומר לעצמי, וואו.
אתה קצת דפוק?
אתה קצת דפוק. לא כשאני שם. כשאני שם זה הכל נורא ברור. הלפני ואחרי, זה המקומות של הפחד. אבל אולי אני אחזיר אותך לפעם הראשונה. כי הפעם הראשונה, כשנסעתי לבוסניה, אני באתי בתחושה מדהימה שאני הולך להגשים את החלום. להיות כתב שנכנס לעומק, להיות דאג וטוני. ואז הגעתי לסרייבו, הבירה של בוסניה, והתחילו ליפול פגזים. אגב, זה לא נפל כל כך קרוב, יודעת, אבל זה שהאדמה רעדה, והרגליים שלי רעדו, תרתי משמע, אני נפלתי, אני לא הצלחתי לעמוד, אני ממש נפלתי על הרצפה, אני פחדתי פחד מוות, נשמע מוזר, אבל תדעת, שנים כאילו אפילו התבאשתי להגיד שהיו לי דמעות בעיניים. היום אין לי בעיה להגיד את זה. היו לי דמעות, אני לא עמדתי בזה. תרתי משמע, לא עמדתי בזה, אני נפלתי. ומעבר לזה שזה הפחד של הרגע, היה עוד משהו. שזאת ההכרה הדי כואבת, שאתה יודע, אין לך את זה. סבבה שזה החלום שלך, אבל אין לך את זה. תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מפחד. ואת יודעת, הייתי ככה די על הקרקע, אז מהקרקע הסתכלתי על מי שנשאר לעמוד. כתבים, והכל היה גם ליד לוחמים, וכולם אנשים עם המון שרירים, ועם מבט כזה, את יודעת, מלחמה. אני הגבר שיהיה פה. אני, כן. ואני מסתכל עליהם, ובחצי הערצה, רואה איזה אחד מעליי, זה גבר. וואלה, הוא אמור להיות פה, היה איזה כתב הולנדי, אחרי זה הפכנו להיות חברים, גם כן, נראה סוס כזה, את יודעת, והרבה כתבים ככה, באזורים של המלחמה, גם מגיעים משובצרים עם כל מיני הזיכונים, קפיצים, עולרים, אלוהים יודע למה. עכשיו, מולה מצא מאותי, שחיף כזה מעורר רחמים על הרצפה עם דמעות בעיניים, זה מעליב, זאת אומרת, בעיני עצמי זה כל מה שאמרו עליי הוא נכון, והתחושה שלי הייתה לעוף משם. אין לך את זה, תעוף משם. אז זה גם הפחד וגם התחושה של, חשבת שאתה יכול לעשות משהו ואין. ואז אמרתי, אני עף משם, אני חוזר לארץ. והבעיה הייתה שלצאת מהעיר הזאת סרייבו, היא הייתה העיר הכי מסוכנת בעולם, אבל כי היא הייתה מוקפת בגבעות שהיו שם צלפים שירו על כל מקום בעיר, הדרך היחידה לשרוד זה אם את נמצאת ליד איזה קיר, שבעצם חוסם להם את שדה הראייה. אז בעיר יש קירות, אבל ביציאה מהעיר, הקירות נגמרים, ושם נהרגו הכי הרבה אנשים, ושם גם נהרגו הכי הרבה עיתונאים, אז הייתי ממש במלכודת. אז עדיף היה להישאר בעיר, אז יכולה להגיד שאני נשארתי בסרייבו בירת בוסניה מרוב פחד, זה משפט שהוא נשמע באמת קצת מוזר.
אתה בעצם מתאר את הרגע הזה שבו, הבנת שאתה לא, אין לך את הרייט מטיריאל להיות שם.
כן.
אתה נורא מפחד.
כן.
אתה יותר פוחד מהתגובה שלך? מזה של כזה, מה אני עושה פה, אני לא מתאים? האם זה הפחד מהפחד? או שאתה פוחד יותר על החיים שלך? על פאקינג יורים עליי, כאילו אני הולך למות.
ברגע הזה, בבוסניה, זה היה הכל ביחד. הכל ביחד. ברור שקודם כל יורים עליי, וזה הדבר הכי מפחיד. הדבר השני זה אכזבה כלפי עצמי. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, וואלה, יש אינסטינקטים, יש פאשן, יש תחושות בטן, זה יותר גדול מהכל. חשבתי, והכל קשל. אז, וכן, וגם מה שאמרו עליי, ואיך זה מגשים את עצמו, זה לא היה, את יודעת, בסדר עדיפויות, הדבר שהכי היה בעל משקל באותו רגע, בכל זאת יורים עליי, זה יותר מזה. אבל הכל ביחד היה. וזה היה רגע מאוד מכונן, כי משהו יקרה, את יודעת, תוך יומיים, שישנה הכל. הוא ישנה את הכל מבחינת ההבנה של כן לסמוך על האינסטינקטים שלי. אוקיי, חשבת משהו, הם חשבו ככה, אתה נראה ככה, ההבנה שהרבה דברים שכאילו חרצתי לעצמי, זה החסרונות שלך, שבעצם הופכים להיות יתרונות, וזה בעצם שינה לי את הכל. וזה שינה לי את הכל, ואת יודעת, לא רק בעניין של להיות בבוסניה, או בסוריה, או בעיראק, או באוקראינה, ובמלחמות, אלא באופן כללי. את יודעת, כאילו ההבנה של וואו, אני לא יכול לעשות את זה, רגע, 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 אתה בטוח? תחכה שנייה. תעבור את הרגע הנורא הזה שבו חרצת לעצמך שאין לך את זה, חכה יום, תנשום. זה היה הלקח שלי הכי גדול לחיים.
אז איך באמת הבנת שהחיסרון שלך, של זה שאתה נראה כמו שאתה נראה, ומדבר כמו שאתה מדבר, ואתה כאילו לא הדמות הזאת, יכול להיות משהו טוב?
אני לא נראה מאיים. זה הצד הטוב שלא להיראות מצ'ואיסט. את יודעת, זה נשמע מוזר אולי לישראלים, אבל עוד פעם, אם אני לוקח אותך לסרייב או לבוסניה, ולהרבה מהמקומות שאני מסתובב בהם, זה לא רק צבא מסודר כמו שלנו, יש צהל וזהו. יש שם צבא, יש שם מיליציות, יש תת מיליציות, יש חברות רחוב, כולם לוחמים עם נשק. יש אסירים ששחררו אותם מהכלא כדי להילחם, כי הם היחידים כשכולם פחדו שיש להם אומץ לתת פייט.
וואו.
וכל האנשים האלה מסביב, אז אם את אזרח, או אזרחית, את פוחדת מכל מי שנראה כזה מאצ'ו.
כן.
עכשיו, עלי אפשר להגיד הרבה דברים, אבל את יודעת, אף אחד לא יגיד, אם הלוק שלי זה, וואי, איזה פחד, תראו מי בא, בואו נברח. לא. אין לי את הלוק הזה. ובאמת חשבתי לא. שזה חיסרון גדול, וזה יתברר כיתרון. תחשבי על נשים שעברו שם אונס שיטתי. ואונס שיטתי, מה זה אומר? זו תופעה איומה. תחשבי על צד אחד שרוצה לחסל צד שני. קהילה אחת את הקהילה השנייה. ועושים את זה לא רק בירי, אלא אונסים נשים מהצד השני. נשים וואו. יכולות להיות בנות 15-16, וימשיכו לעשות את זה עד שהנשים האלה ייכנסו להיריון, ואחריו ישאירו אותן במחנה שבי מספר חודשים שאחריו הן לא יכולות לעשות הפלה. זה בלתי נתפס, וראיתי את זה בשני מקומות. וכשדיברתי על זה עם הכתב ההולנדי הזה שהרצתי אותו, הוא אמר לי, תקשיב, אבל הם לא מדברות עם אף אחד, עם אף עיתונאי. אוקיי? עכשיו, הייתי בסרייבו כמה שבועות, והתחברתי עם מישהי שם, ונורא עניין אותי הסיפור שלה. בכלל, היה לה סיפור, כל הזמן ברחו מכדורים, והיא החליטה, הקריאת תיגר שלה על הצלפים, זה אני עדיין אישה ואני עדיין יפה, תמותו כולכם. זאת אומרת, היה לה, תחשבי על הקצבה של מים, כמה כוסות מים, אז חלק שימש לשתייה, אבל כוס אחת תמיד הייתה לצורכי טיפוח. ותמיד היא נראתה יפה, נורא, והלכה עם בגדים יפים, ורק עם סניקר שהיא תוכל לרוץ מהר.
וואו.
זאת הייתה אמירה, ועשיתי עליה איזה סיפור, ממש ככה ליוויתי אותה. אז לא הייתי עם טלוויזיה, הייתי רדיו, הייתי בגלי צהל, אבל היא סיפרה לי על חברה שלה שחוותה אונס כזה, והיא אמרה, אני אכיר לך אותה, היא תרצה, היא תדבר איתך, לא תרצה, היא לא תדבר איתך. ונפגשנו, והיא דיברה איתי, והיא סיפרה לי את הסיפור, שזה סיפור שהוא, קודם כל הוא קורע את הנשמה, אי אפשר להאמין, וגם היה אי אפשר להאמין מבחינה אישית, למה היא דיברה איתי? למה היא אמרה לי את זה? יש את כל הכתבים המעולים האלה, הכתבי מלחמה הגדולים.
עם יותר ניסיון בטח.
אני לא יודע הכל, אני הרי פסלתי את עצמי, עד שיצאתי החוצה באותה הפסקה, פסלתי את עצמי, זאת אומרת, זה היה כאילו לא מגיע לי שדבר כזה, עדות היסטורית כל כך חזקה, תגיע אליי. עד כדי כך הייתי ב...
ביקורת עצמית.
את יודעת, שפטתי את עצמי. כן, לגמרי, גמרתי את עצמי. ואז היא סיפרה גם לנשים אחרות, איתו אפשר לדבר. ושוב, לקח לי זמן להבין למה מה שפירשתי כחיסרון, הלוק שלי, הוא בעצם יתרון. ותראי, פתאום, אני נורא מקצר לך תהליך, אבל זה קרה גם עם המון אזרחים אחרים. ואת יודעת, הייתי במקום הכי מעניין בכדור הארץ, מקום נורא, והייתי דאג וטוני. אני תיעדתי את ההיסטוריה. באותו רגע אני הבנתי שעשיתי מקצועית את הדבר הכי גדול שלי בחיים.
וואו.
שזה מה שאני רוצה לעשות. ביטלתי בדיעבד את כל מה שחשבתי שהיה עיתונות כשעשיתי לפני זה. אז מכאן נורא ברור לי שעיתונות זה שטח, וזה מה שאני רוצה לעשות. ומה שהיה מוזר שאחרי שריינתי את האנשים, והיה לי חומר, ופתאום הייתי דאג וטוני, חזרו היריות, ואיכשהו עמדתי בזה. אני לא יכול להסביר לך, אבל איכשהו, מה שלא הצלחתי לעשות בשעות הראשונות, ביום הרביעי, כן, זה לא שלא פחדתי, אבל עברתי את זה.
זה סיפור מדהים, התגלית הזאת, והמקום שבו זה מתחבר לאנשים, זה, אתה יודע, בפחדים הכי רגילים, יש לנו את ה... אני לא יכולה לעמוד על במה, כי אני לא יודעת... הקול שלי גבוה מדי, או שאני מגמגמת, או אני לא יכולה לצאת לדייטים כי אני שמנה מדי, או אני לא יכולה ללמוד שפה כי הזיכרון שלי גרוע. כן, כאילו, אתה יודע, יש לנו את המחשבות שלנו על עצמנו, בדברים הכי יומיומיים, והן עוצרות אותנו מללכת ולעשות משהו. והרבה פעמים אנחנו אפילו לא נגיע לשלב שאנחנו מנסים בגלל המחשבות האלה, כי זה ברור לנו, זה כאילו עובדה שאם אני X, אז אני לא יכולה לעשות בלה 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 בלה. ואז אתה מגיע באיזושהי, אתה יודע, אתה אומר כאילו תמימות, לא ידעתי לקראת מה אני בא, אבל אתה בעצם מקבל בפרצוף את החשש שלך על עצמך, העולם אומר לך, זה נכון, כל מה שפחדת ממנו, התגשמות הסיוט קורית, אתה באמת הדבר הזה, זה לא סתם כזה, ירדת על עצמך באיזו ביקורת עצמית, אבל מתוך המקום הזה אתה מוצא דרך אחרת שהיא מדהימה, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד יכול לעורר השראה גם בפחדים הכי רגילים של איך החיסרון שלי, או מה שנראה לי כמו חיסרון, יכול להיות הדרך שלי לעשות משהו. כלומר, אין רק דרך אחת בשביל להיות כתב, ואתה לא צריך להיות רק חסין, או רק בעל ניסיון, או רק עם יוקרה מסוימת, או רק עם מצלמה מסוימת, או רק, כאילו, יש כל כך הרבה דרכים לעשות משהו, וכשאתה מבין מי אתה, אתה יכול למצוא את הדרך שלך לעשות את זה.
קודם כל, זה נורא מעניין לשמוע אותך מדברת את זה. כי...
זה פוגש אותך, מה שנקרא?
מאוד, כן. אבל את יודעת, הניתוח גם שאני מקבל משהו שלא פירש לי לעצמי עד כדי כך, אבל השורה התחתונה היא לגמרי נכונה.
ואני חושבת שגם יש פה עוד משהו מעניין, שהרבה פעמים הניסיון הראשוני שלנו, גם אם אנחנו כן אומרים, אוקיי, אני אנסה, נגיד שכבר מצאתי את האומץ, ואני אומרת, למרות שאני רזה, חלשלושה, לא יודעת, לא מייצרת את הראשם הזה, נגיד שאני בכל זאת שמה את עצמי שם, אז הנטייה הטבעית שלנו תהיה, אז איך אני יכולה להיראות קצת יותר ככה, נכון? אז אולי אני אלך לחדר כושר ואני אפתח שרים, או אולי אני אלמד לדבר בטון יותר נמוך, או אולי כאילו אני אעשה משהו שיעזור לי להיות קצת יותר look-alike כמו האלה שאני רוצה להיות הם. ודווקא באופן פרדוקסלי, זה שאנחנו שמים על השולחן, כאילו בחוץ, outer, את הפגיעות שלנו, את ה... כאילו חולשה שלנו, אבל זה הדבר הכי אמיץ בעולם לעשות, זה מייצר משהו אחר לגמרי. כי היית יכול באותה מידה לבחור במסלול שלה, יאללה, אני הולך עכשיו, אני מתחזק, אני כאילו לומד להיות משהו שאני לא, ואני בטוחה שהיית יכול לתרגל את זה באיזשהו אופן, ולהתקדם על הציר הזה.
אני מחייך כי את לא מבינה על מעלית עכשיו.
מעליתי, תגיד
זה. נגיד שהתחלתי להיות בגלי צהל, וגם אז חשבתי שבעצם לא מגיע לי, ניסיתי לעשות בבית תרגילים בקריינות, כזה היה לי טקסט, וכל פעם ניסיתי לחכות קול של כתב אחר.
כן?
כן. את יודעת, בדיעבד זה, מה אתה משווה? הקול שלך הוא פי 100 מהקול שלו. אבל אז זה היה כזה, וואו, את יודעת, רעיון נשגב, שאם יהיה לי קול כזה, יש לי את הרישיון לדבר ברדיו, כי משהו בו סמכותי, בולשיט סמכותי, פשוט שמעתי אותו כמה עשרות פעמים ברדיו, זה כבר הפך למשהו רגיל. אבל... יאללה, זה שלי, זה שלי הלמת. אם אני אעשה משהו שהוא שלי, אז יבינו שזה אמיתי.
כן.
ויבינו שזה לא אמיתי, כשזה לא היה אמיתי.
זה יופי. היה עוד משהו שרציתי להתייחס אליו במה שסיפרת, על הרגע הראשון הזה שבו אתה נופל על הקרקע, ואתה כאילו פתאום עד לחולשה שלך. כאילו היא פתאום הופכת ממשהו תיאורטי, שכזה אומרים, כן, אתה כזה, אני כזה, זה, לפתאום זה בפנים שלך. ויש לברנה בראון, שהיא אחת החוקרות האהובות עליי, עובדת סוציאלית, היא מדברת הרבה על פגיעות, על בושה, על אומץ, על משפחה של דברים שקשורים אחד לשני, ויש לה מושג נחמד שהיא קוראת לו vulnerability hangover, hangover של פגיעות, שבעצם אנחנו עושים משהו שהיינו בו פגיעים, ואתה יודע, אנחנו נכנסים לשם, בין אם תכננו ובין אם לא תכננו, זה קרה, ופתאום אנחנו קולטים כמה פגיעים היינו, ואנחנו מתמלאים באיזה בושה וחרטה והלם מזה שהיינו שם, בתוך הנקודה הזאת. ואני חושבת שעבור הרבה אנשים שכן מתחילים להתמודד עם פחד, אז הם פתאום מקבלים את הבוסט הזה, נכון עכשיו? פה, יש פה פחד באמת אמיתי על החיים שלך, אבל זה גם יכול להיות, עליתי על במה, ווואלה, ההרצאה הייתה גרועה, ואנשים כזה דרגו את הגרוע, או הלכו באמצע, או שזה יכול להיות, העזתי להגיד למישהו שאני אוהבת אותו, והוא אמר לי, אני לא אוהב אותך בחזרה. כלומר, המקום הזה של, הנה, כבר שמתי את הלב שלי פה, והעולם נתן לי כפה. איך אתה מתייחס לנקודה הזאת של פתאום, כאילו נתפסת עם המכנסיים למטה מול עצמך, כאילו לא רק מול אנשים אחרים.
אני אמרתי, אני לא אספר את זה לאף אחד בעולם. כמו שאת יודעת, הייתי נגיד גולש, כל החבר'ה גלשו, ואהבתי לגלוש, הייתי לא רע, לא הייתי בין הכי טובים, כי פחדתי מגלים גבוהים. אבל אם היה יום של שערה, כאילו, ולא לקחתי אף גל, בחיים בכיתה אף אחד לא ידע את זה. מה שאני סיפרתי לך עכשיו, את כל ההתנסות שלי, נורא נוח לי לדבר על זה עכשיו, כן. כי הביטחון הגיע בחיים, אבל אני לא אגיד חודשים, היו שנים שלא דיברתי על זה, שלא חשפתי את זה, שלא הוצאתי את זה, כי בין היתר היה את הספק הזה שאולי באמת אני לא האדם הראוי לעשות העבודה הזאת, העבודה שבעיניי מאוד ראויה, שוב, על להיות דג וטוני, לתעת, אני זה בבוסניה שיספר לך עכשיו מה קורה בבוסניה, את יודעת איזה אחריות זאת? הייתי כל כולי בזה.
רק מתארת לעצמי.
וזה לא כמו היום, את יודעת, היום עיתונאות זה נורא, תכניס גם את עצמך, תראה את עצמך, תראה שאתה שם, תראה כמה אתה מסתכן. אז לא היה דבר כזה, את יודעת. לא חשבתי על עצמי, לא דיברתי, בגלל זה גם לא כתבתי לעצמי איזשהו יומן על מה שאני חווה. אני נורא מצטער על זה אגב, ממש ממש חבל לי שלא עשיתי את הדברים האלה, אבל זה היה אז בעיניי כאילו, תגיד, אתה לא מתבייש? מה, יש עכשיו היסטוריה. זה בוסניה, זה כמו שהייתה היסטוריה של הפלישה לנורמנדי או אושוויץ, אז אתה עכשיו מי אני, מה אני, לאן אני מגיע, איך אני נוטל סיכון, זה היה כאילו לנפנף מיד את האפשרות לעשות את זה. אחר כך זה נעשה חלק מ... את יודעת, נאו-ג'ורנליזם, אבל הרבה יותר נאו-ג'ורנליזם, להראות, הכתב שלי פה, הכתבת שלי פה, ותמיד להפוך את זה ליותר אישי, בצורה שבעיני היום הרבה, הרבה, הרבה מוגזמת, אבל אז ההגזמה שלי הייתה לא להזכיר את עצמי בכלל. ואני יודע שכדי לספר סיפור, את יודעת, אני צריך לתת לך את החוויה. אבל שוב, לא היה לי אומץ לספר את מה שסיפרתי לך הרבה הרבה שנים.
כלומר, זה היה איזה מנגנון הגנה שלך, מאם אני לא אספר על זה, אני פחות אפגוש את זה, זה יהיה פחות נוכח.
פחות יגיע המבט הזה של, היה ברור שאתה לא מתאים, ואגב, גם עכשיו ברור שאתה לא מתאים. בסדר, היה לך בוסניה, אבל תכלס, אתה יודע.
היה לך יותר מזל משכל.
כן, מזל של פעם אחת. כן, כן, כן. התגובות, חבל הזמן.
אז כאילו יש פיל בחדר שכולם חושבים אותו, ואתה חושב על עצמך, ואתה אומר, אם אני אתרכז יותר במה שקורה, ויהיה יותר תיעודי, אז אולי לא ישימו לב שיש פה פיל.
אני אגיד לך עוד משהו, יותר מזה אפילו. נגיד, היו כתבים, כתבות בגלי צהל, שהם כאילו היו ראויים בעיניי, ואני לא באמת הייתי ראוי. זאת אומרת, אז גם לעשות משהו כמו לנסוע לבוסניה, זה כאילו לא ללכת במסלול הרגיל, זה להמציא מסלול אחר, ואז לא יוכלו להשוות אותי אליהם. אני לא אומר שתראו אותו יותר טוב, תראו אותי אני יותר טוב, אלא פשוט אני יוצר דרך אחרת שאת לא יכולה להשוות, כי במסלול הרגיל אין לי שום סיכוי. אין לי שום סיכוי מול אף אחד ואף אחת. ככה באמת הרגשתי. הדברים האלה השתנו, אבל הם השתנו אחרי הרבה שנים.
רציתי לשאול אותך, מה כן מפחיד אותך? כי יש את החרדות הנפוצות שאנשים חווים. בגדול חרדות זה ההפרעה הנפשית הכי הכי נפוצה, שיש באופן כללי. נשים סובלות מזה יותר מגברים, אבל זה נפוץ בטירוף. בדרך כלל אנשים סובלים מזה לבד, אבל שווה לדעת שאתם לא לבד. ורציתי לעבור איתך כזה על כמה חרדות, ותגיד אם משהו מזה בכלל קיים בחיים שלך, זה בסדר? אוקיי. אז חרדה חברתית, חרדה ממה יחשבו עליי, האם ישפטו אותי, האם יבקרו אותי, איך אני נראה, פחד קהל נכנס שם בתוך חרדה חברתית, פחד ממקומות הומי אדם, מה שאנחנו קוראים לו גם אגורפוביה, פחד טיסות, פחד ממקומות גבוהים, פחד ממקומות סגורים, שאי אפשר לצאת מהם, מה שאנחנו קוראים להם קלסטרופוביה, פחד מהכבישים, פחד מנחשים, פחד ממחתים, פחד מלכלוך, זיהומים, פחד מסופות, פחד מכלבים, אוקיי, אלה החרדות הכי נפוצות, ואפשר מאוד להבין את זה, כי זה דברים מאוד אבולוציוניים, כן? כלומר, אם נחשוב על אבות אבותינו, אז הם לא היה להם את הידע או את הכלים הרפואיים להתמודד עם הקיצת הכביש קטלני, כן? זה השקול למוות. מקומות גבוהים, אתה נופל, זהו, נגמר הסיפור, ואלה דברים שככה מאוד נפוצים עד היום. משהו מזה מוכר לך מהחיים שלך?
כן, בטח. קודם כל, מקומות סגורים, נגיד צוללת, אני לא אכנס לצוללת. תני לי את השקט שלי בסוריה, באוקראינה, תדעת, באוויר, שיורים.
כן.
אני צוחק, אבל קצת לא צוחק. זאת אומרת, כן. להיות... זה ברמה שאפילו אם אני ראיתי את הסרט טיטניק ואני רואה את התביעה שלהם, אני לא מסוגל להסתכל על זה. המחשבה שמים ככה עולים לאט לאט בחדר ובסוף מישהו יטבע, גם אם זה שחקנים, את יודעת, הוליוודים, אני לא מסוגל להסתכל בזה, זה נורא נורא מפחיד אותי. אני לא אהיה בצוללת, בקיצור. המקומות הסגורים מאוד מאוד קשים עליי.
אבל אני רוצה לספר לך משהו. יש את המוח ההגיוני, כל מה שאני יודעת באופן הכי רציונלי על העולם, ויש את מה שאני מרגישה. ולא מזמן היה לנו פה ג'וקים בבית. עכשיו, זה לא מסוכן. זה לא יכול לעשות לי כלום. אני לא יכולה אפילו לא יכולה, כלום, שום דבר חוץ מזה שאני פותחת את הדלת שלנו מקלחת, ואני רואה את המקק החום הזה, עם העטיפה הקשה הזאת שלו, ואני פשוט דופקת שרחה, כאילו מישהו רודף אחריי עם סכין ובא לשחוט אותי ובורחת מהמקלחת. עכשיו, באותו זמן שאני רואה את הג'וק, אני יודעת שזה לא בסכנה, המוח שלי בו זמנית, זה לא אחר כך, בו זמנית אני יודעת שאין לי שום סיבה לפחד, ובכל זאת תגובת הפחד שלי והקולות שיוצאים ממני, הם קולות כאילו אני בסכנה אמיתית. ואני שואלת, איפה בחיים שלך אתה רואה משהו שאתה אומר, יש פה סיטואציה שאני יודע שזה רגיל, זה החיים, עם זה מתמודדים, אבל אתה מרגיש תגובת פחד, שהיא פשוט תגובת פחד, באופן הכי פיזיולוגי, ראשוני, אבולוציוני, חייתי, רגשי שלה.
אשתי הדביקה אותי באיזה פחד. כן, כן, אני מאשים אותה. קונג'רת השמה. היא מפחדת מכל מה שזוחל, שזה נחשים, כן. או זיקית, או שום דבר, אגב, ג'וקים ונטושים בכלל לא, שום בעיה, יכולה לתפוס את זה ביד.
גם ולזרוק. כזה שלשולים, תולעים,
לא, לא, לא,
נדלים.
תולעים, לא. כל מה שזוחל זה פחד מוות, אבל okay. פחד מוות שהיא יכולה, וזה קצת החדיר לי את הפחד. זה לא שאנחנו נתקלים בנחשים ביום-יום, אז אני יכול להגיד לך באמת כמה זה מפחיד או לא, אבל לא יודע, לא בן אדם חרדתי, אבל לא איזה בן אדם שהוא אומץ לב מעלך. באמת, אני חושב שאני די רגיל.
זה מאוד מעניין, כי אתה אומר, אני רגיל, יש לי פחדים של אנשים רגילים, אז מה, אתה יודע, אתה הולך למקומות שבהם, אם עד עכשיו דיברנו כדוגמה על חרדות, כשאומרים חרדה, הכוונה היא למשהו שעשוי לקרות, זה המה אם, נכון? המה אם ישפטו אותי, המה אם הנחש הזה יקיש אותי, המה אם אני אמות פה. ואתה לא הולך לחרדה, אתה הולך לפחד. פחד זה איום אמיתי, שעכשיו נמצא מולי, אני באמת בסכנה, זה לא סתם כזה, מה יהיה?
אוקיי, כן, כן, אבל כאן אני מפריד, כי את באמת שאלת אותי לגבי חיים רגילים ודוגמאות מחיים רגילים, ואנחנו חוזרים
לשטח עכשיו.
אזור האחר, לתחום האחר, לדומיין האחר, ששם חוקי המשחק שונים.
כן.
וזה באמת, לא אגיד עולם מקביל, אבל קצת כן. את יודעת, ששם, אני הולך לשם, לא כי כיף לי שמישהו יראה לידי. זה לא שעכשיו אני אסיים את הפודקאסט איתך, ואני אחפש אגם שיש בו תנין, ואני אשחה שם בשביל הקטעים ובשביל האתגר, את יודעת, ולהתחכך בסכנה. זה לא מעניין אותי, זה לא מושך אותי. אני סיפרתי לך ממש בהתחלה של הפודקאסט, מאיפה באתי, כן. ומה האמונה שלי, האמונה האמיתית במה שאני עושה. בדבר הזה שקוראים לו עיתונות, ולצאת לשטח, ושטח הוא גם דברים כאלה. בעיקר דברים כאלה. זאת אומרת, מאוד ברור לי למה אני הולך לשם. זאת אומרת, הפחד האנושי הוא לברוח ממקומות שיורים בהם. אז אתה הולך לשם, אז משהו בחדפוק? לא, לא, לא. אני בא מאוד מנומק, כי אני רוצה להיות שם ולתעד את זה. זאת אומרת, ואני בא כבן אדם שמפחד. זה לא שההתנסות הראשונה חיסנה אותי מפחד. אני מאוד מפחד. הרגעים שלפני שאני נוסע זה רגעים ששם באמת יש חרדה, ולפעמים על סף של התקפות חרדה. לפני שאני מגיע, אני מעלה בראש את כל האפשרויות של מה שיכול לקרות לי. את כל האפשרויות.
אתה יכול לשתף אותנו בשיח המוחי? כאילו איך זה נשמע אם הייתה קלטת שהייתה מקליטה את זה?
כן. אני שתביני עד כמה החרדה היא נונסטופ ברגעים מסוימים. זה תהליך מאוד קשה שאני עובר עד שאני יוצא לשטח. ותכף תביני למה דווקא היציאה לשטח היא איזושהי הקלה. אני באוקראינה, קודם כל, אני מפחד מהקור, להיות במינוס 16 מעלות, את יודעת, זה קר, זה יגמור אותי עוד לפני שבכלל מישהו יירה בכיוון שלי. אחר כך כמובן, ירי. את שומעת על הצבא הרוסי שתוקף, את שומעת על קבוצת וגנר שמורכבת נתח גדול שלה מאסירים מהכלא, שמקבלים חנינה במידה והם נכנסים לחזיתות הכי קשות. ביניהם רוצחים ואנסים. זאת אומרת, אלה החבר'ה שאם את יודעת, עם האוקראינים, 800 מטר מהקו של הרוסים, כל הזמן כובשים שטחים, כל הזמן נהרגים, לא במספרים שאנחנו מכירים. שתביני, אני מדבר איתך היום על רוסים שנהרגו יותר מ-150 אלף, אוקראינים 100 אלף, זה בכלל לא מספרים שאנחנו מכירים.
וואי.
סוגי נשק, נגיד, יש את מה שנקרא פוספורס.
זרחן.
זרחן. פצצות זרחן, שאת רואה שזה נראה כמו זיקוקים באוויר, והם יורדים לאט לאט למטה. זה פסיכי, כי המראה של זה הוא מראה, את יודעת, של מי שלא יודע שזה הפצצה הכי איומה, שהוא נורא יפה, זה כמו זיקוקים כאלה שיורדים לאט.
כן.
אבל זה דבר שנאמר, אם הוא נוחת על גג של עץ או של רעפים, הוא יחלחל דרכו. אז המחשבה שזה יפגע בי, או יאכל את העצמות, את יודעת. אז נאמר עיר שקוראים לה בחמוט באוקראינה, שהכי מסוכנת. מספיק שראיתי שני קטעי וידאו שהיה על זה פצצה, ואז את חושבת, לנסוע, לא לנסוע, לנסוע, לא לנסוע. מבינה גם עכשיו רמז להמשך הדרך, אני לא קובע לאן אני אגיע, אני זורם עם השטח. נגיד בדאש היה, אני אגיד לך עד איפה הגעתי עם מחשבות. הייתי עם אנשים ונשים, לוחמים ולוחמות של הגרילה הקורדית שנלחמים נגד דאש, הם היו הכי יעילים במלחמה שלהם נגדם, אבל את יודעת, ואם דאש יגיעו עכשיו, אז הכי נורא יקרה, והכי נורא זה לא למות, אלא אם הם יענו אותך, את יודעת. והייתה לי מחשבה שם, לי ולעוד מישהו שהיה איתי, והיה אם זה קורה, אנחנו כבר שמנו עין על המגדל, על הבניין הכי גבוה, שנעלה עליו לקפוץ. זאת אומרת, דיברנו על זה כמו בדיחה, אבל כל אחד ידע ש...
שזה נכון.
כן, את יודעת, וזה קרה פעם אחת. זה לא שכל נסיעה זה... אבל את רצית שאני אתן לך את הדברים שהכי כן. חששתי מהם, זה זה.
פעם אחת שחשבת על המגדל הזה.
כן. כן. שזה קרה ממש בשטח. לפני נסיעה, נאמר, את זוכר, בנסיעה לדאש, היה קולגה שלי, חבר שהיינו בכמה מקומות בעולם, קוראים לו ג'יימס פורלי, עם השם נשמע מוכר, אני כמעט בטוח שאת מכירה את התמונה, זה הבחור שערפו לו את הראש. מהתמונה שלו, שהוא יושב רוכן על הברכיים עם בגד כתום של נידון למוות, ליד ג'יהאדיסט של דאש, שתוך כמה שניות יערוף לו את הראש, בחיים אני לא אסתכל על הקטע הזה לעולם, זה קרה לו. ואני הולך למקום הזה של דאש, אני מחליט כן ללכת.
אחרי שזה קרה.
ויש לי, כן, לא בגלל שזה קרה.
לא, אבל זה אחרי כרונולוגית.
כן. ויש לי חברה טובה, שבזמנו עשינו פרויקט לסיוע לנשים נאנסות בקונגו, אחרי שהייתי שם, חלק מהכתבות והסרטים שלי הובילו לפרויקטים הומניטריים. ואת יודעת, עברנו שם משהו, ויש בינינו חיבור. והיא אמרה לי, תקשיב, אני חלמתי חלום שאתה עם בגד כתום. אל תעיז לנסוע, אל תעיז לנסוע. ואני כזה, קודם כל כעסתי שהיא סיפרה לי את זה. מה? באה במקום הכי טוב, במקום של חברה, והיא לא איזה דרמה קווין.
עשתה להציל לך את החיים.
אתה פעם לא יצא למשפט כזה.
כן.
ויש בה איזה אלמנט רוחני כזה, ו... לי לא. אני לא אומר לגמרי לא, אבל את יודעת, כי בן אדם שפועל רק על אינסטינקטים ותחושות בטן ומראה עיניים של אנשים, את יודעת, מתחיל להיות כבר משהו שהוא... אבל איזה סרטים זה הכניס אותי, יא אללה, שהיא דיברה איתי על זה, וכבר אז קיבלתי החלטה לנסוע, ואז אמרתי, אני מבטל את זה, ואז עוד פעם אני אסע, ועוד פעם נזכרתי במשפט שלה, והיה לי את הטיסה ותוכיח שכל המשפטים האלה, לכל מי שעוד פעם יגיד לך דבר כזה, זה בולשיט. ואסור לקחת את זה וזה היה חלק מהנסיעה, אבל זה קצת היה לדחוף את עצמי בכוח. או לא להיכנע למשפט כזה שמישהו אומר. את יודעת, כי את במקצוע הזה שומעת את זה המון מהאנשים.
אתה שומע את זה, ואתה גם, כאילו מצד אחד אומר, אני לא רוצה להיות במשפט הזה, מצד שני, זה סנריו אפשרי.
הכל אפשרי. הכל. עכשיו, סליחה על הדוגמה, כי אני לא מנסה לשכנע אותך בשום דבר.
אני גם לא חושבת שאני מועמדת.
את תציע עכשיו למרכז תל אביב, ואיזה קורקינט יגמור אותך. את לא יכולה לשלוט בחיים שלך, זה נורא קשה להודות, אבל תודי. לא את ולא אני לגמרי. יש לנו, זה דיסוננס מוחלט, המחשבה שאנחנו לא יכולים לחיות, אז אתה יודע, אז מעדיפים להדחיק את זה. זה לא רק אם נוסעים לאוקראינה.
כן.
אני מבין שהחיים כאלה. לי יש משפט מסבא. סבא, אגב, הגיע מברית המועצות לשעבר, והוא אמר לי את המשפט שהוא הכי חשוב הפך להיות בחיים שלי. הוא סיפר לי איך הוא ברח מברית המועצות, וזה היה סיפור מדהים, ואני לא הבנתי מאיפה יש לו אומץ לעשות דברים כאלה, כי איך אפשר, למה? הוא אמר לי, תראה, יש משפט ברוסית, גלזה ביצה, רוקי גלעיות, שזה העיניים מפחדות, אבל הידיים עושות. סליחה לדוברי הרוסית, אם אמרתי את זה במבטא לא מדויק. אבל זה המשפט, ותחשבי עליו, העיניים מפחדות, אבל הידיים עושות. ברגע שתיכנסי לזה, זה לא משנה אם זה במה, ואגב, אחרי הבמה, עדיין מפחיד, הניסיון הראשון, לכי לניסיון השני. זה הגלזה ביצע רוקי גלעיות. להמשיך, וכשאת עושה את זה, את מבינה שזה פחות מפחיד מה... החור השחור שתיארת לעצמך.
רציתי להגיד על על העניין הזה שאתה אומר על דאש וסוריה ואוקראינה וזרחן וכאילו כל המקומות האלה שאתה בעצם אומר, אני עשוי למות.
זה הקטע, אני לא אומר את המשפט הזה.
אתה לא אומר אותו.
הכל חוץ מהמשפט הזה. יהיה בסדר בסוף.
אתה אומר יהיה בסדר?
כן, כי אחרת אני לא יוצא.
כי אני רוצה לשתף אותך באופן אישי, שדווקא בלחיות חיים, כאילו, אתה יודע, לא במקומות כאלה מסוכנים, אני אומרת לעצמי הרבה את המשפט שאני יכולה למות היום. כאילו, הרבה פעמים אני נוסעת באוטו, אחד הדברים הכי מסוכנים שאנחנו יכולים לעשות, וזה לא מתוך חרדה. זה, אני לא, אפילו לא מרגישה חרדה באותו רגע, כי אתה יודע, לנסוע באוטו זה משהו שאני עושה כל יום. בטיסות אני מפחדת, אבל לנסוע באוטו לא, באופן לא רציונלי. ואני אומרת לעצמי, יש מצב שמישהו ייכנס בי עכשיו. כאילו, זה סנריו של חיים שיש לו סיכוי סביר. ואני שואלת את עצמי, כאילו, מה היחס שלי לזה? אני לא אומרת, אני לא אמות. אני אומרת, יכול להיות שזה יקרה, זה לא יקרה ברגע שאת חושבת שזה יקרה. ואני מנסה להיות בסדר עם זה. באמת, אומרת לעצמי כזה, זה חלק מהחיים. תנסי לחיות ככה שאתה יודע, אם זה ייגמר, אז תוכלי להגיד עד הנקודה הזאת. עשיתי את מה שהכלתי, ואני כאילו עומדת מאחורי זה. זה לא כזה דחיתי חלום, או לא הייתי מי שרציתי להיות. אבל המוות מבחינתי הוא נוכח בחיים. ואתה הולך למקום שבו מוות הוא לא, אני אומרת, הנה, אנשים יכולים למות. אתה הולך למקום שאנשים, אתה אומר, מתים בו באלפים, כאילו ככה. ואתה לא חושב את זה? אתה לא חושב שאולי תמות?
האפשרות שדבר כזה יקרה, בטח שהיא קיימת. אבל אני לא יוצא ב... אני אמות.
לא, לא, אני אמות, אבל אתה לא אומר כאילו, אני, יש אני מצב די, ואני לא חוזר?
קודם כל, אני די אופטימי.
כן.
אני די אופטימי. זה, עם זה אני יוצא. זה מעניין, כי בחזרה, אני אומר, וואי, הייתי יכול למות, יו, כמה זה היה קרוב למות. בנסיעה האחרונה באוקראינה, זה הכי נורא בנסיעות האלה, שאנשים שהכרת והתחברת אליהם, נהרגים. אחד שממש בשוחות שהייתי איתו, בחור מקסים שקוראים לו דודג', נהרג ממש כמה שעות לפני השידור של הכתבה שהוא הסרט. וואו. והוא אחד הגיבורים בסרט. ממש פתחנו את הסרט, את העריכה, והכנסנו את הקטע הזה.
הבחור שמדבר בהתחלה? שרואים לא. אותו מחבק את המשפחה?
לא. זה בחור שבתוך השוחות שם, הוא גם אחראי על להעיף רחפנים מעל הכוחות הרוסים ולנתח איפה הם מנסים להתקדם ואיך לתקוף אותם. והוא מקסים, הוא בכלל, את יודעת, בין 30 פלוס, היה איש סאונד של מוזיקה, הרבה חבר'ה הם כאלה שם, את יודעת, הגיעו לצבא בהתנדבות, זאת אומרת, רוב האנשים שאני הייתי שם היו מעל גיל 30, בחזית הכי קדמית. Mm-hmm. ולשאלתך, תראי מה זה, אני חושב על הפחדים שלי דרך אנשים אחרים. השאלה שאת שאלת אותי, בסרט, אני מגיע איתו לשוחות ואני אומר לו, Josh, I really apologize for this question, אבל האם אתה חושב לפעמים על השאלה, היום אני יכול למות? והוא ככה חושב, הוא מאוהר, והוא גם היה סטודנט לפילוסופיה, אפשר לנהל איתו שיחות כאלה. אגב, הירי, את יודעת. כן, אתה יודע מה זה יכול לקרות, כן. מה פותר לו את העניין הזה? הוא אומר, אתה יודע, יש תפיסה פילוסופית שבדקה האחרונה של החיים שלך, כל המימד של הזמן לא יהיה כמו המימד שאנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, בדקה אחת, יעברו עשרות, אולי אפילו מאות שנים, אני אראה קרובי משפחה שלי וסבא של סבא. זאת אומרת, וזה נותן לי המון כוח, בגלל זה אני לא מפחד אם אני אמות. וישר אומר, מיד, שלא תבין, אני לא רוצה למות, ויש לי ילדה, אני רוצה להיות איתה. הרבה מהשאלות שאני שואל, זה שאלות שאת שואלת אותי, ואני שואל אותן בשטח. זה כאילו שאלות שרלוונטיות לאחרים, אבל לי זה קצת לא יקרה. ושוב, את יכולה להגיד, זה קצת ילדותי, סבבה. אין לי בעיה שזה יהיה חלק מהעניין, זה עוזר לי. כי הרי בסוף אני לא יכול לשלוט בזה. אז אני לא אלך, אני אמות, אני אמות, אני אמות, אני אמות. את יכולה לקחת אקמול, תראי את התופעות לוואי שזה יכול לגרום, בטוח יש שם איזה סכנת מוות גם. אין, את יודעת. והוא נהרג. כשאני יושב מול החומרים שערכתי, צילמתי יותר מ-60 שעות, ואז אין לי את הסטנד-ביי מוד הזה, שאני אדבר איתך עליו אחרי זה, מה קורה לי כשאני נמצא בשטח, אני בן אדם אחר, לא כמו שתראה אותי כרגע, לא כמו שאנשים מכירים אותי. אבל שאני מול המסך בחדר עריכה, ואני עם כוס קפה ביד, זאת אומרת, הכל רגוע, אין את ה... אתה יודע, את הגוף כזה מוכן לקבל אגרוף, או כל אגרוף שתתני בו. אז יש לפעמים שאני רואה אותי ליד דודג' ומי זה הבן אדם הלא נורמלי הזה שמסתובב שם. זה בא אחר כך. אבל זה לא קורה לי כשאני שם. באמת, זה לא קורה לי כשאני שם. כשאני שם אני במוד. אני אצטער, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה.
זה לגמרי הגיוני מה שאתה אומר. גם ממה שאנחנו יודעים על המוח, אפשר להגיד שיש כאילו שני שחקנים ראשיים ש... מטאפורית נלחמים על הבמה. כלומר, יש לנו את האמיגדלה, שהיא המקום שאחראי בעיקר על פחד, לא רק, אבל רוב הפחד שלנו קורה שם, ולמול גירוי, האמיגדלה על הבמה, עכשיו, למול גירוי מפחיד, אני מתכוונת, האמיגדלה על הבמה, וברגע הזה, אתה הופך להיות חיה. אתה לא חושב על מה יהיה מחר, על מה הדדלנים, על מה מישהו חושב עליך, על מה תלבש, כאילו, אתה יודע, כל הדברים שבדרך כלל כזה רצים לך בראש, הם לא שם. אתה עכשיו אני מול איום, מה אני עושה, חושב סופר חד, סופר ממוקד, אתה יודע, זה משהו אחר לגמרי. והשחקן שיורד מהבמה בהקשר הזה, זה הקורטקס הפרפרונטלי, האזור הקדמי של המוח שלנו, שהוא מה שמייחד את בני האדם גם, שעוזר לנו לחשוב קדימה, ולתכנן תוכניות, ולהביא פרשנויות, ולקבל החלטות, ולעשות סימולציות של מה יקראים, ומה יקראים, ואיך אני ארגיש פה, ומה אני אעשה פה, זה לא שם בכלל. וכשהקורטקס הפרפרונטלי כן נכנס לפעולה, אז הרבה פעמים אנחנו פחות נפחד. נכון, אנחנו יודעים שיש קשר בין הדברים האלה, זה כאילו שני שחקנים על הבמה, שכשאני מאוד מפחדת, אני לא חושבת, וכשאני חושבת, אני פחות מפחדת. אבל אתה מתאר מצב שבו אתה אומר, אני עכשיו בתוך הביצה, אני עכשיו חיה, אני לא בן אדם שכזה יושב לו בסימולטור שלו וחושב מה יהיה.
נכון. אני מיד אסביר לך איך אני מתנהג כמו חיה, אבל אני, גם בזמן שאני שם, אני חייב לחשוב, כי אני חייב לתכנן. אני זיהיתי איזה מישהו שנראה לי בעיניי דמות מעניינת, אני ארצה לחשוב איך אני מפתח את זה איתו, איך אני יכול להגיע לאיזה אזור מעניין יחד איתו, שאלות שאני רוצה, ללוות אותו כמה ימים, או לא, או ללכת למישהו אחר, או למישהי אחרת, או למקום אחר, או לעיר אחרת. אני חייב לחשוב על זה. אלה מחשבות שבאות בלילה בעיקר, כשאני הולך לישון, שם גם בדרך כלל יגיעו פחדים. אבל ביום, זה הידיים עושות. מה זה הידיים עושות? תקשיבי, פעם ראשונה, את זוכר שעברתי את הגבול, אני לא מדבר איתך על בוסניה. בוסניה זה הייתה התרגשות של להיות דאג וטוני פעם ראשונה. ולהגשים את הדבר שאני מאמין בו שזה עיתונאות. אבל אז היה אתגר נוסף, מעבר למלחמה, זה ללכת למקומות שאם יבינו שאני מישראל, יגמרו אותי. כמו שזה נשמע. עכשיו, את זוכר את הנסיעה הראשונה שלי שהייתה לעיראק. שום מטוס לא היה מעורב בזה. זה היה מונית לירדן, ירדן היה נהג מונית חבר, שלקחתי אותו כפרטנר לנסיעה, עד הגבול עם עיראק, נסיעות נורא ארוכות, לעבור את הגבול ומשם לנסוע לבגדד. אם היינו נגיד שכונה נורמלית, אז מפה לבגדד 18 שעות נסיעה. תקשיבי, אני עובר את הגבול לעיראק מירדן, ומשהו פיזית קורה לי בחזה, הוא מתרחב. אני יודע שזה נשמע קצת לא טוב, חזה מתרחב מרוב אהבה, וכשרואים פריחה של פרח, אבל
התרגשות.
אני לא אומר שזה אושר, אבל זה התרגשות וזו דריכות, ואני קורא לזה, קצת הופך לגרמני. אני כל כך בפוקוס. אני יודע שכרגע לחשוש לא יעזור לי בכלום. אז אני לא אחשוש. שזה לא משהו שאני אגיד שאני אצא ממך עכשיו מהשכונה שאת גרה בתל אביב, כי שם זה קיים. מוד, אני אומר, מוד, זה ממש כאילו את מפעילה כפתור, כמו שאת מחבה את האור ומדליקה את האור. את מדליקה את המצב הזה. אני מגיע למקום, נאמר בסוריה או בעיראק, אפגניסטן גם, בגבול מפקיסטן לאפגניסטן, ששורפים שם את דגל ישראל ודגל ארצות הברית. יש לי דרכון זר גם, שהוא דרכון אמריקאי, אז אני רואה את שתי הישויות שלי עולות באש, את יודעת. מה זה פחד? אבל זה העניין. המוד הזה קיים. אני מתנהג כרגע רק כדי לעבור את הנקודה הזאת. ואני אגיד לך, מה אני לא אעשה? מה אני לא אעשה זה להראות את הפחד שלי. כי זה הדבר שיסגיר אותי. אם אני מראה פרצוף מבוהל, את יודעת שהעיניים כזה מסתכלות לכל הכיוונים, שהראש, את יודעת, תראי בן אדם כזה גם ברחוב, ותגידי, מי זה הבן אדם? מה הוא עשה? למה הוא נראה ככה? מה הסיפור שלו? אני יודע שמישהו יגיד עליי מה הסיפור שלי, הוא יבין מי אני ומאיפה באתי, שאני ישראלי, ואם יבינו את זה, את יודעת, בפקיסטן או בעיראק או בלבנון או בסוריה, זה לא סימפטי בלשון המתה. לא יודע איפה זה ייגמר, אבל זה ייגמר. זאת אומרת, לתת תחושה לאנשים שם ששורפים את הדגלים, שאני, איזה נחמד לי איתכם, בלי להגיד את המשפט הזה. למשל שם, הבן אדם שהדליק את דגל ישראל, אני לא אשכח את הרגע הזה בחיים, הוא גם מעשן סיגריה. את יודעת, הם דתיים, אדוקים, אבל במידה הוא מעשן. אני לא מעשן, אגב, אבל אם זה יעזור, אני אעשן הכל. אני מתקרב אליו, אגב, לא מצלם אותו בזמן שאני עושה את זה. אני מבקש ממנו סיגריה.
באנגלית.
ברור. פקיסטן, אגב, הייתה מושבה בריטית, אז כל אחד יש לו כמה משפטים באנגלית. אני יכול גם לדבר בערבית, את יודעת, אבל שם לא בהכרח. בפקיסטן ספציפית, בניגוד לעיראק וסוריה, לא יודעים ערבית, ולבקש סיגריה, את יודעת, עם תנועות אצבע, את יכולה לסגור את העניין הזה. עכשיו, הוא מסתכל עליי רגע, כאילו, מי אתה, מאיפה באת? ואני נותן לו בצורה כזו או אחרת, התחושה של איזה יופי שאתם פה. את יודעת, עכשיו, הוא רואה שאני רגוע, משהו גם בו נרגע, זאת אומרת, עכשיו אני מפרש את המוח שלו.
אישרת אותו.
הוא אולי חושב, וואלה, בן אדם רגיל לבוא הנה, או יש לו חברים פה, זה כבר פירוש שלי של מה שעובר לו בראש.
הוא
מדליק לי, הוא מדליק לי את הסיגריה, עם אותו מצית שאיתו מדליק את דגל ישראל. עכשיו הדגל שלנו כבר נוזל, את רואה את המגן דוד נגמר ונאכל, והפיסות של הדגל כזה בצורה עלובה יורדות על הרצפה, את יודעת, אז הבטן שלי מתהפכת, אבל זה רק בפנים. כלפי חוץ, את יודעת, זה כאילו, איזה כיף פה. אני אפילו דורך קצת על הדגל, כאילו, זה לא שייך אליי, לתת רושם ששום דבר פה לא שייך אליי. יש אנשים, וואלה, אתה לא בסדר, אתה רואה את הדגל שלך נשרף, אתה צריך להגיב. יופי, נו. אני גם אבוא עם חולצה של גולני.
זה לא המקום להיות צודק בו.
לא, את מבינה, אז זאת ההתנהגות, והיא פותחת לי דרך. עכשיו, אם את ראית אותי בסרטים, נגיד בסוריה ועיראק, שלא הלכתי עם צלם, שאני לבד, זה כי נתתי למישהו את המצלמה. אני נותן את זה לא לצלם מקצועי. היו סונים ושיעים וטליבנים שצילמו אותי, כי ברגע שאני נותן למישהו את המצלמה, בעיקר במקום כזה, שהוא מקום מאוד ספוקי, את יודעת שהמוניטין שם הוא לא משהו של, של האנשים ושל הלוחמים, אני כאילו אומר לו, בלי להגיד לו את זה במילים, אתה בן אדם טוב, אני סומך עליך, כך, כל מה שיש לי אצלך ביד, אתה יכול לעזור לי, גם המילה הזאת, אתה יכול לעזור לי. זאת אומרת, אני כל כך מרגיש נוח איתך. את יודעת, וזה עוזר, הם מצלמים אותי, ואחרי זה אנחנו מסתכלים, והוא גם מת על זה שאני מסביר לו את זה. וכשאני מגיע הביתה, זה תמיד קורה לי אחרי נסיעה, תמיד יש איזושהי התרסקות. ממש איזה... גם עכשיו באוקראינה, הייתי חולה. פעם אחת אשתי לקחה אותי למגדל המאה, זאת אומרת, זה כמה ימים שהגוף, כאילו, פאק, מה עשית לי? והכל מתרסק. הכל מתרסק. ממש ככה, מנטלית אני מצא... אני גמור, את יודעת, אני וואלה, אני לא יודע אם יהיה לי סרט, אני לא יודע כלום, ככה... הכל, אפילו בעובדה יודעים. נו, הבאת חומרים, בוא תראה לי חומרים. עזבו אותי, אל דברו איתי, יומיים, שלושה לא מדברים איתי. זה עובר, אבל יש את ההתרסקות הזאת, כי הייתי במצב של מוד שהוא לא טבעי.
זה, קודם כל, באמת תודה על כל מה שאתה אומר. זה ממש, הלב שלי דופק פה. אני רוצה לשאול אותך, כי אתה חוזר הרבה למקום של העיניים הרועדות והידיים
העושות,
המשפט של סבא, ואנחנו גם מכירים את המונח fake it till you make it, נכון? כלומר, אם אתה מתנהג as is, כלומר בתור משהו, לאט לאט אתה יכול להפוך להיות יותר הדבר הזה, דרך זה שאתה יודע, המוח שלך רואה אותך עושה את זה, אומר וואלה, שרדת את זה, כנראה שאתה סוג הבן אדם הזה, וכשאנחנו כן מסתכלים על מה שקורה או בטיפול, או רואים את זה גם במחקר, אז אנחנו רואים שכמה שאנשים יותר נחשפים למושא הפחד, ככה הם מתחילים לפחד פחות. ואנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים על זה מהזווית המוחית, שכמה שאנחנו נחשפים לפחד יותר מתוך בחירה, כן? מתוך אני עכשיו בחרתי לקרב את הג'וק, אז גם התגובה של הפחד יורדת, והמרכז שהם יותר מרכזי האומץ במוח שלנו, באותם אזורים של הקורטקס הפרפרונטלי, אז הם פועלים יותר, ואנחנו קוראים לזה מרכז האומץ במחקר, אבל זאת הבחירה להיות אמיץ שגם מפחיתה את הפחד. עכשיו, זה לא שאומץ הוא היעדר פחד, כן? אומץ הוא המוכנות לפעול על אף הפחד. באנגלית זה יותר יפה, יש הבדל בין bravery ל-courage, נכון? ו-to be brave זה לא לפחד. זה באמת פשוט כאילו, אתה יודע, יש לי איזה סופר פאוור, ואני באמת לא מפחדת כרגע.
זמני, אבל... זמני. נגיד אחרי הקטע הזה עם הדגל, יש איזה הנחת רווחה, ואז אני קצת רועד. אבל עברתי איזה רגע שבו הצלחתי לתפקד. כן. לתפקד התפקוד.
כן.
הידיים עושות.
כן, אבל to be courageous, כאילו to have courage, זה לעשות על אף הפחד. זה להגיד אני מפחד, ולצד הפחד אני מוכן בכל זאת לקחת צעד פנימה, ולעשות.
כי היו לי התנסויות שהוכיחו את זה.
ולפעמים לא, לפעמים זאת הראשונה. נכון? אז אני אומרת שיש קשר בין כמה אני עושה, וזה מתחבר מאוד למשפט הרוסי שמלווה אותנו פה לאורך כל הפרק, לכמה שאני מפחדת. ובגלל זה שאלתי אותך, האם ברגעים האלה שבהם אתה אומר, אוקיי, יאללה, כאילו, על הוואקבר, על החיים ועל המוות, אני נכנס עוד, אתה גם פחות מפחד. אבל אתה אומר שאתה מראש בתוך, ברגע שאתה חוצה את הגבול, אתה לא חושב על זה שאתה מפחד, או אתה לא מרגיש פחד במובן הרגיל.
אני מפחד לענות על זה, להתנסח בצורה שיחשבו שאני לגמרי טומטום, את יודעת, כאילו לא פוחד, לא מבין שמשהו יכול לקרות לו. הכל קיים, הכל ידוע. ואני יודע על האזור הזה יותר מכל אחד אחר כמעט, כי אני גם מכיר ואני מרצה על המקומות האלה ויודע טוב.
כן.
אבל יאללה, עכשיו עושים. וכשעכשיו עושים, אז יש את המוד הזה שהוא באמת מחזיק אותי.
רציתי להתחבר למקום הזה של המשמעות שאתה מעלה. כי בעצם אתה אומר, יש את הדבר שאני עושה ברמה הקונקרטית, נכון? אני הולך, אני נוסע, אני חוצה גבולות, אני מצלם, אני מבקש סיגריה, אני נמצא במקום שיורים בו, זה הקונקרטי. אבל אתה אומר, יש משהו שאני מחובר עליו, איזשהו ערך, שהוא לרגע, הוא גדול יותר מכל הסיטואציה. והערך הזה מלט פה כמה ערכים, אני לא יודעת איזה מהם הוא הכי חזק בשבילך, אבל המקום הזה של לתעד מהמקום שבאמת קורה, כאילו העיתונות במובן האמיתי הזה, שאתה חוזר אליו כל פעם. יש את הערך הזה של חיבור, של לראות את האנשים עצמם וליצור איתם קשר. ואנחנו יודעים שאחת הדרכים שלנו בעצם לייצר חוסן נפשי, זה להיות מחוברים למשמעות שהיא גדולה יותר ממה שקורה, וזה פוגש אותנו גם אני חוזרת לפחדים היותר יומיומיים ולאתגרים שהחיים מביאים מולנו, כשאני יודעת לשם מה אני עושה משהו, לשם מה, זה לא הפעולה עצמה רק, אלא למה אני עכשיו הולכת ויוצאת מהבית שלי, מהמקום הבטוח שלי, מהמיטה החמה והשמיכה הנעימה שלי, והולכת ומסכנת את עצמי במבוכה, בדחייה, בסכנה, אם זו סכנה פיזית, לשם מה אני עושה את זה. וזה כלי שאני חושבת שכל אחד יכול לקחת, לשאול את עצמו, למה אני רוצה לעלות על במה ולדבר מול אנשים? למה אני רוצה לנהל את השיחה הזאת עם המשפחה שלי, שיכול להיות שתגרום לפיצוץ, ויהיה לנו נורא קשה להתמודד עם זה? למה אני רוצה ללכת ולעבור לגור במקום אחר, לעבוד בעבודה אחרת, לעשות הסבה מקצועית? כאילו, ממש, האתגרים של היום-יום, אם אני יודעת למה אני עושה את זה, יש לי עוד כוחות להתמודד עם זה.
אוקיי. אנחנו צריכים לספר למאזינים, שאנחנו גם מדברים ומקליטים את זה יומיים אחרי יום השואה.
כן.
ובשבוע של יום העצמאות. כי הרבה מהדברים שאמרת מתחברים לי. לא רוצה להשוות לפרימו לוי, אבל הספר שלו, והעצם הרעיון שכשיש לך משמעות ללמה לחיות, את תעברי את זה. בלי המשמעות הזאת, כנראה שלא. אני לוקח את זה לעוד מקום, את יודעת? כי המשמעות היא ברורה. אני הרגשתי צורך להגיד לך את זה במשפט הראשון של השיחה שלנו. אני נורא נורא מאמין בזה. אני ממש מאמין בדבר הזה. של מה שאני עושה, של לתעד את מה שקורה בעולם, להיות היסטורית ולהיות שם בפנים, זו עיתונות בשבילי. Mm-hmm. בשביל אחרים זה משהו אחר, הכל בסדר. זה בשבילי, וזאת המשמעות בשבילי.
אז איפה המקומות שאתה מרגיש שמה שקורה לך שם, מחלחל לסיסטם שלך, לדנ"א שאיתו אתה פוגש את הפה?
תראי, יש לי חלומות, אני אפילו לא יכול להגיד לך את המילה חלומות, אבל יש לילות שאני קם לא טוב. אני לא אומר לך אפילו לא ישן, כי אני ישן. אין לי איזה חלום או סיוט שחוזר על עצמו, אבל יש הרבה, לא יודע אם הרבה, אבל יש לא מעט בקרים שאני קם מוטרד. מוטרד, משהו מטריד. ועכשיו, את יודעת, גם בלי להגיד את השמות של המונחים האלה, של האזורים במוח, ברור לי, יש לי אימג'ים שקלטתי, הם נמצאים שם, הם מחליטים מתי ככה להתפרץ ומתי להבהב, אני לא ממש יכול לשלוט עליהם. אגב, בגלל זה, תדעת, אוכלוסייה של עיתונאים וחבר'ה בצלמים שהיו שם, בוא תראה איזה צילום טורף מאוקראינה, בוא תראה איזה זווה, לא, לא רואה את זה. אני לא מסתכל על זה. אני לא רוצה להוסיף לבנק של האימג'ים האלה עוד דברים כאלה. עכשיו אני, תדעת, בשלב שאני יחסית חזק, מנטלית ופיזית מספיק חזק, אבל מתי שאני יחלש, הגוף שלי יחלש, המנטל שלי יחלש, ואם אז יבצבץ, זה... אני רואה אנשים שחווים את זה. אני רואה קולגות שחווים את זה. את יודעת.
ראית את זה בעיניים, זה לא רק הצילומים. כלומר, יש דברים... ראית גופות, ראית פצצות... זה דברים שראית ב-first hand.
את יודעת, אחד הדברים שהכי מערערים זה סאונד. זה... לי לפחות זה פחות... אם הייתי באזור של שהוא סופר מתוח, כי יש שם אדרנלין מטורף, אבל משהו בסאונד נורא מפחיד אותי. זה ישמע לך מוזר, אבל שיש אזעקה, אני נורא נורא מפחד. גם פה בישראל.
גם אני. לא נשמע לי מוזר בכלל, זה נשמע לי הדבר הכי מפחיד שיש.
אבל אני מדבר על הסאונד עצמו, את יודעת. משהו באזעקה הזאת באמת מערער אותי.
אני חושבת שאני שואלת, תגיד לי אם אתה מתחבר לזה, שיש משהו בהבדל בין אני בוחר לשים את עצמי איפשהו, מסוכן ככל שיהיה, לבין משהו בא אליי, בלי שאני
ברור, דיברנו על זה.
שולט בזה או בוחר בזה.
איזה שאלה.
פעמים, גם כשמסתכלים על, נגיד, אנשים שמפתחים הפרעה פוסט-טראומטית, PTSD. לא כל מי שעובר טראומה מפתח PTSD, נכון? כלומר, האמת, הרוב לא מפתחים PTSD. מדברים על זה, אבל הרוב לא מפתחים PTSD, ויש את אלה שכן. והרבה פעמים המרכיב שקשור לפיתוח של זה, הוא לא כמה חמור מה שראית או מה שחווית, אלא כמה חוסר אונים הרגשת בסיטואציה הזאת.
וגם הכל אינדיבידואלי.
כן. וגם לחוות חוסר אונים זה דבר סובייקטיבי, כן? זה לא משהו שאפשר למדוד אותו על סקאלה אובייקטיבית, זה איך אתה הערכת את עצמך במקום הזה כחסר אונים. ויש משהו אולי בזה ש... תגיד לי אם אני כאילו מפרשת אותך באיזה אופן שהוא לא נכון, אבל בזה שאתה אומר, אני כאילו בוחר לשים את עצמי שם, זה לא כמו הזקה שאני יושב לי בתל אביב, שזה הרבה יותר בטוח, ברור לי שהסיכוי שמשהו יפגע בי הוא אפסי, אבל... זה כאילו בא אליי, בלי שרציתי, בלי הכנה, עם כל שמפחיד אותי, שאני לא יודע איפה זה יפגע, ואם זה יפגע, יש בזה משהו שהוא יותר חסר שליטה, באיזשהו מקום מוזר.
נכון, אני מחליט ללכת לשטח, בידיעה אגב, שאני חסר שליטה. אבל...
אתה בוחר להיות חסר שליטה.
ברור, איזה כן. שאלה, אף אחד לא יכול להגיד לך שהוא מגיע לאוקראינה, או לעיר שנקראת בחמוד, שהעיר היום הכי מסוכנת באוקראינה, כנראה בעולם, והוא יודע מה הוא עושה כדי לצאת מזה בסדר. שטויות, זה שטויות. אני לא יודע מה יקרה, אבל אני יודע שאני יכול לשמוע רעש של פיצוץ, אני יודע שיש צלפים שפתאום יהיה את הרעש המצמית את זה, או שאני אראה גופות. ושהגוף יודע את זה, אז תדעת, זה לא שמה שאת יכולה להכין, אבל זה לא יבוא לך כמו איזה שוק שתראי מישהו ברחוב עכשיו, שרוע, וזה יגמור אותך.
כמו משהו במוכנות הזאת.
כן, אני אגיד לך מתי הבנתי את זה פסיכולוגית, גם את העניין האינדיבידואלי, שבאופן אישי הפתיע אותי שאני בכלל יכול לשרוד מצבים כאלה. כי זה הפתיע אותי בבוסניה, זה שאני יכול להמשיך הלאה. כן, חוויתי דברים לא קלים, אבל יצרתי מזה משהו, וזה היה בעל ערך. אני מבין למה עשיתי את זה, ואני מבין כמה זה היה שווה. אגב, היו כמה נסיעות, אני חושב שאמרתי את זה כבר 4 פעמים בחיים שלי, שאם אני יוצא מאיזה מקום, שבאמת סופר הלחיץ אותי, אני לא עושה את זה יותר. ושחזרתי גם אמרתי את זה לכמה חברים. 4 פעמים אמרתי את זה. היום אם אני אגיד, כל החברים יגידו, יאללה, לא מאמינים למילה שלך. כי יש את העניין הזה של די, אני גמור, אני, וואו, מזל שהגעתי, אני לא עושה את זה יותר. אבל אז מתחילה לערוך את הסרט. ואז הסרט יוצא, ואז את רואה מה קורה ממנו. איך את מרגישה איתו? מה זה יוצר, אגב תגובות, אגב סיוע שמגיע למקומות האלה. ווואו, הכל פתאום נטען במשמעות, וגם הרגע של הטראומה דאך, את יודעת, בשבועות חודשים, ואז עושים נסיעה אחרת. אבל, אני הייתי בלבנון השנייה עם גדוד 931 של הנחל, והייתה התעכלות לא קלה בכפר שנקרא חולה שם. ובוא נגיד את זה, את יודעת, אנחנו רגע לפני יום העצמאות, ולא יגידו על זה, אני חושב בישראל, ולא ידברו על זה כשיציינו את החיילים ואת הקרבות. כי זה דבר נורא, כי לכולנו יש, אבל לרבים מאיתנו יש ילדים שיגיעו גם לצהל ויהיו בקרבי. וצריך להגיד משהו על קרב. נכון, יש בזה אומץ, יש בזה פיקוד, יש בזה טקטיקה, יש בזה אסטרטגיה, אבל יש עוד מילה, איומה ונוראה, פוקסים. פוקסים זה מזל, אם משהו עבר ככה או שני מטר ליד, זה פוקס. אין קרב, לפחות מהיבשה, שאין את הדבר הזה פוקסים. את לא יכולה להגיד להורים ש, כן, אנחנו באים מהמפקדים הכי טובים, אבל יאללה, הוא יכוון חיזבאללה קצת הצידה, זה יגמור את הבן שלך. כי זה החיים, את לא יכולה להגיד את זה. את לא יכולה להגיד את זה במציאות ישראלית כמו שאנחנו חיים בה. את יודעת שיהיו קרבות ויהיו מלחמות, אבל זה פשוט ככה. עכשיו, זה שאני מדבר איתך ואת עושה איתי רעיון, ולא עם שני חבר'ה שהיו שם והם הרוגים, כי זה בדיוק הקטע. משהו עבר ככה ולא כמה מטרים ליד. עכשיו, בגלל שאני סיפרתי לך שאני מצלם הכל, אני לא יכול להפסיק בזמן שיש ירי לצלם, גם כי זה עוזר לי לתפקד, כי תחשבי אותי, נגיד, ברגע הזה שיורים שם, בחושך גם, שאני לא מבין כלום מי יורה על מי. אם אני בלי מצלמה, מה נותר לי? לשלב ידיים, להסתכל ולהגיד מי אני, מה אני, להרהר מה קורה פה, לקבל את כיף לב, ולהיגמר. המצלמה נותנת לי לזוז, דווקא ברגעים הכי מלחיצים, את תראי את הצילום הכי טוב מבחינת של זוויות, של קלוזאפים ולונג שוט, של זווית כזאת, ואני כל הזמן זז, אני לא נותן לעצמי את השנייה וחצי כזה של, וואו, מה קורה פה? כשאני אסתכל על זה, זה יראה מוטרף לגמרי. אבל, היה שם,
אתה מרגיש בעל ערך ככה, באותו רגע גם.
כן, אבל על הערכים אני לא חושב. זה ממש כזה, את יודעת, לפעול, 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 לפעול. לפעול, להיות מפוקס, לא עכשיו להרהר, גם לא על ערכים. אבל היה שם ירי, והיה בחור שרסיסים של רימון נכנסו לו בראש, והתחילו לטפל בו לידי. ושמרתי על קשר עם חלק מהם, וגם איתו. וכשביקרתי אותו, הוא אמר, כן, הכל סבבה. ואז אני אומר לו, כן, באמת, חבר'ה מסדיר, ילדים. אחרי שדיברנו ממש הרבה יותר, הוא אמר לי, תקשיב, האמת היא, יש לי בעיות, אני לא יכול, אני לא יכול לישון עם חושך מוחלט. אני צריך אור, וגם כשאני שומע רעש של פרופלור של מסוק, זה מלחיץ אותי. כי היה שם איזה מסוק שניסה לנחות, היה כזה כמו סאונדטרק של הלילה הזה, ולא הצליח. וואלה. ואני אומר לו, אז תלך לטיפול, תלך בוא תטפל בזה. הוא אומר לי, מה קרה לך? אני אלך לפסיכולוג שם, יעיפו אותי מהגדוד. אז אני אומר לו, מה? ואז לאט לאט אני קולט מה קורה פה. יעיפו אותי מהגדוד, על מה אתה מדבר? עכשיו, אני מתחבר למה שהוא אומר, כי בקרבות, זה שהיה באותו לילה, ובעיקר מה שהתרחש יומיים אחרי, זה קרב נורא, והיום יש איזו מחלקה שרוב החיילים שלה חטפו. חלק ממש עם שיתוק, וחלק שיעברו שיקום ארוך, שני הרוגים. אז מה הוא יגיד? אני מפחד מהחושך? פתאום לגמרי הבנתי אותו. עכשיו, הוא מספר את זה לי. נוח לו לספר את זה לי, כי אני הייתי שם. ואני אמרתי לו אוטומטית, אתה יודע, יצא לי המשפט הזה, כי נורא רציתי שתפל, כי אני יודע מה זה PTSD. אני יודע מה זה PTSD, כי אין לי ברירה אלא לדעת. יש קולגות שחוו את זה, ואת יודעת, את בסטנד ביי גם לטפל בעצמך עם משהו כן יקרה. כמו שאת מביאה חוסם עורקים, יש איזו ערכה פסיכולוגית שאם משהו קורה, והייתי פעם בטיפול, אז זה קיים. והוא לא ילך, ואני אומר לו את המשפט שאליו הוא יתחבר בעיניי. תקשיב, הכי גבר מי שהולך לטיפול. הכי גבר. אתה עושה את זה, אתה מחליט, אתה רוצה, מה שאתה רוצה, מי אתה סופר בכלל שיגיד לך שכן או לא? ואני, גם בעקבות הסיפור הזה, התנדבתי לנטל, שזה נפגעי טראומה, והם עשו משהו מאוד חכם. באוניברסיטאות בארץ, הם אמרו, יש אירוע שקשור לחוויות מלבנון השנייה. לא אמרו לכל מי שמרגיש שהוא חווה טראומה, בו, מדברים פה בשבילך. לא אמרו את זה, כי אז אנשים לא יבואו. זה בדיוק התגובה. שוב, זה גם סדירניקים, ומחנכים אותם להיות עם המצ'ואיזם הזה. יודע, זה לא איזה מישהו שכבר בגיל 30 וזה, ואין לו בעיה להגיד, וואלה, זה הפחיד אותי, זה גמר אותי, זה... ודיברו שם, אני דיברתי, הראיתי את הסרט שלי, שהוא סרט חזק, ודיברתי על דברים שזה עורר בי, אמיתיים לגמרי, וגם איך בטיפול שהייתי, מדי פעם הזכרתי את זה, אבל עזבי אותי, היה שם מישהו שקיבל את האיתור, אני לא זוכר איתור הגבורה, איתור העוז, מופת, סליחה, אני לא זוכר, והוא סיפר מה שהוא חווה, עכשיו הוא אליל בעיני החברה האלה, והוא מספר איך הוא הולך לטיפול. השורה התחתונה, להיות גבר כדי ללכת לטיפול, זה לא בשביל שתלך לטיפול, ואז תמכור בחנות פרחים. כדי לחזור אחרי זה, לגדוד שלך, אין מה לעשות, זה המשפט שיעזור להם. ואחרי זה, הם, החברה האלה, תדע, סטודנטים צעירים שהיו חיילים שנה קודם, חלק הגיעו, קצינים הגיעו, עם אמאות שלהם, לנטל, תדעת, כדי, יאללה, בסדר, מוכנים לדבר.
וואו. יש כזה, יש לי דמעות בעיניים מזה, מכמה הדברים האלה, יש כל כך הרבה בושה לקבל עזרה, וכמה...
ואנחנו עדיין בעידן הכי מתקדם, שהגענו אליו,
כאילו,
ועדיין
כן,
זה קיים.
כן.
אף אחד לא יגיד לך, תקשיבי, קרב זה פוקסים. קרב יבשתי לפחות.
כן. אבל אני חושבת שהמקום הזה של בכלל פוסט-טראומה, זה החוסר... מוכנות שלי לחוות, להרגיש את מה שהיה שם, נכון? עכשיו אתה רואה את זה גם בסימפטומים של פוסט-טראומה, הניתוק הרגשי, הסיוטים, שזה כאילו בא לך ברגעים שאתה, אתה לא חושב על זה באופן רצוני, נכון? אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי להימנע מטריגרים שיזכירו את זה, הרעש של ההליקופטר, הצבע שלבשת באותו יום, הבן אדם שראית, הטריגרים בחדשות, וכמה שאנחנו נמנעים מזה יותר, אנחנו מפחדים מזה יותר, וגם, שוב, מה שעושים בטיפול בפוסט-טראומה, זה לא משנה את הסיפור, נכון? מה שקרה, קרה, עובדה, נקודה.
אבל תספרי אותו.
אבל אני אספר אותו, והיחס שלי לסיפור ישתנה, המקום שלי בתוך הסיפור ישתנה, הבושה סביב הסיפור תשתנה, ואלה דברים שהם אלה שבסוף מחזיקים אותנו שבועים של ה... של הטראומה שקרתה. אז אני מאוד...
תדעת שמאותו קרב גם יש בחור שהוא בין המייסדים והרוח החיה בארגון שקוראים לו רסיסים, שזה בעצם קורה לחיילים, בוא ותספר, תעמוד מול המצלמה, שב מול מצלמה וספר על הכל. ספר על הכל ואנשים נפתחים, רואים שאחד נפתח ואז מישהו אחר. זה ארגון פנטסטי, את יודעת, שבאמת הכל מתחיל להתחבר. זה לא שהכל יעבור, זה לא שטראומות יעלמו לחלוטין, אבל לאבד את זה בעין, זה כל כך חשוב.
כן, ואני שוב רוצה לקחת מזה השראה גם לרמה הקטנה יותר, לא טראומה של אני עכשיו בתוך העסק הזה של להתמודד עם משהו שמפחיד אותי. אז חלק מהכלים המנטליים זה לדבר על זה, לדבר על מה שמפחיד אותי, לבנות את הסיפור שלי בתוך זה, גם אונליין, כשאני בתוך התמודדות יומיומית של לנסות להתקרב לפחד שלי. זה חלק מזה.
לגמרי.
אני חוזרת רגע למקומות שאתה עומד מול סכנה, ויש לכולנו אינטואיציה, נכון? יש לכולנו תחושות בטן שצועקות לנו בפנים ואומרות לנו מה כן לעשות ומה לא לעשות. אנחנו גם יודעים על האינטואיציה שלנו שהיא הרבה יותר נוטה להישרדות. כזה המטרה הבסיסית של האינטואיציה, זה לשמור עלינו חיים. מנגנון מאוד קדום, מאוד ראשוני, מאוד חייתי. ואתה הולך למקומות שאני מאמינה שהרבה פעמים הרגשת שאתה פועל כנגד אינטואיציה שלך. ומצד שני, אתה הרבה גם מדבר על המקום שהאינטואיציה היא כוח ששומר עליך. אז הייתי שמחה לשמוע איך אתה מתייחס לאינטואיציה שלך, איך אתה משתמש בה, מתי אתה לא משתמש בה, איך אתה יודע מתי זה פחד שבאמת אומר לך, פוס משחק, אחורה פנה, ומתי אתה אומר, אוקיי, אני מפחד ואני בכל זאת ממשיך.
אוקיי, אז חלק ראשון של התשובה קשור למשהו שהזכרת, סכנה שאני מחליט מראש ללכת אליה, ואז אני ככה בסטנד ביי לקבל הרבה גרופים בצורות שונות. זאת אומרת, אני מגיע למקום, נאמר באוקראינה, כשהתחילה המלחמה, הרוסים הגיעו למקום שנקרא בוצ'ה וירפין, והיה גשר שנהרס, וכל האזרחים באלפים, ואחרי זה בעשרות אלפים, ברחו. ואני ועוד צלם עושים את הדרך ההפוכה, שיכולה להגיד, מה אתם עושים? האינטואיציות הבסיסיות של הישרדות זה לברוח, ואתם נכנסים.
לגב.
אבל שוב, אני מנומק, אני יודע למה אני נכנס לשם. הלוחם יודע למה הוא נכנס לשם, אני לא לוחם, אבל אני יודע מה המשמעות של מה שאני רוצה לעשות, ובשביל לעשות אני חייב להיכנס לשם. וכשאני שם, את יודעת, מה זה שם? הגעתי לבוצ'ה, הגעתי לדונבאס בשוחות, או לסוריה, או לעיראק, או לאפגניסטן. זה לא שעכשיו ברור לי מה יקרה. כל שעה, ולפעמים כל כמה דקות, זה איזה הפתעה, זה איזה צומת שאני בדילמה של קבלת החלטות. האינטואיציה, על פי רוב, זה מה שמנחה אותי. שוב, אם יש מפקד שאומר לי, תקשיב, דווקא פה אפשר להיכנס, ופה אל תעיז ללכת, כי הרוסים יש להם סדר ראייה עליך, אז עזבי תחושות בטן, אני לא אעשה את זה. אבל הרוב זה לא ככה, הרוב זה כן תחושות בטן, ולא תמיד אני מסתובב עם חיילים, אני מסתובב לבד, או עם אזרחים. ואין לי הסבר, את יודעת, שאני מרגיש, אני הולך קדימה. כשאני לא מרגיש, אני בורח משם כמו מאש, וזה קורה לי. למשל, אני יכול להגיד לך שבאחת הפעמים בסוריה, פגשתי איזה כתבת שראיתי אותה פעם, והיא אמרה לי, טוב, אני נכנס לפה, איתה, אתה בא? לא, אני לא בא, אני לא מבין למה את נכנס לשם, זה נראה לי קצת לא נורמלי. והיא נכנסה פנימה, את יודעת. משהו הנחה אותה, כן, מהסיבות שלה להיות שם, אני כבר לא יכול לחשוב בשבילה. אני הרגשתי, לא, אני הרגשתי את הפחד הזה שהוא, כן, פחד מוות כזה, שזה יכול להוביל למוות.
ואתה לא יודע להגיד, כאילו למה לפעמים זה ככה ולמה זה ככה, או איך, כי הרי זה איזשהו דיאלוג, נכון? יש את האינטואיציה, את התחושת בטן שמדברת באופן מטאפורי עם ההיגיון שלך, נכון? אתם ביחד מחליטים, אתה גם מחליט, אתה, ההיגיון שלך הוא גם זה שמחליט מתי אתה מקשיב לאינטואיציה ומתי אתה לא מקשיב לאינטואיציה. כי לפעמים התחושת בטן אומרת לך, זה מסוכן, זה מסוכן, מסוכן, ובכל זאת המוח ההיגיוני אומר, אני בכל זאת נכנס.
נכון. אני יודע רק על מקום אחד שבו אני יכול לתת לך הסבר, זה כשאני נחלש. כשאני נחלש זה אומר שבקושי ישנתי, שאני כפו מקור וגם שלא אכלתי, אז הכל יורד, וכל המצב של הסטנד ביי שאני מתאר לך, הוא כזה נופל את בן אדם שהוא הרבה יותר חלשלוש. ואז גם אני אומר, וואי, 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 אתה גם לא מתפקד טוב, אתה לא מתפקד טוב, כי לפעמים צריך תפקוד וצריך לרוץ וצריך... ואז אני חושש יותר. אבל זה קורה גם כשאני מרגיש חזק וישנתי טוב והטמפרטורה היא טובה, יש משהו שתופס אותי. כי מה שאת שואלת, אני ניסיתי לשאול את עצמי. מצאתי עוד משהו אגב.
כן.
כשאין שמש בשמיים אני נורא מפחד.
באמת?
כן, אני מפחד יותר. נגיד, אם הכל זה סגרירי, אין לי פחד מעננים, אני גם נורא אוהב את החורף, אבל אם הכל סגרירי כזה ואפור, אז בלי את הצבע אפור, את לא רואה שמש, את כמו במעטפת מעלייך, זה תפורה של מוות, אני נורא מתחיל לפחד. אגב, זה מעולה לצילום, כי את יודעת, כן. המצב הכי טוב למצלמה זה שאין שמש ששורפת, כן. אבל אני נורא מפחד. ברגע ששמש מבצבצת, אוטומטית האומץ מוכפל לא פי 2 אלא פי 10. אבל מאז שנולד לי ילד, שוב, זה ישמע מוזר למי שרואה אותי עושה מה שאני עושה, אבל עדיין אני עושה פחות ממה שעשיתי. נחלטתי, אני לא אבטל את העיסוק הזה, אני עדיין נורא מאמין, אבל אני לוקח פחות סיכונים ממה שלקחתי קודם. אני יודע שבטלוויזיה כשרואים את הסרטים מסוריה או מאוקראינה, זה נראה כאילו המשפט הזה הוא בדיחה, אבל את יודעת, בשטח, את יכולה ללכת לאוקראינה, ובתוך אוקראינה יש לך קבלות החלטות, את יודעת, על עשרות אפשרויות אם ללכת פנימה או להישאר בחוץ, מהרבה יותר אני נשאר בחוץ מאשר נכנס פנימה.
אני מאוד מתחברת לזה ברמה של, שוב, דברים הרבה יותר קטנים. אני בתור בת 20 מאוד אהבתי לעשות בנג'י, צניחות חופשיות.
בנג'י זה מצוין, סליחה שאני קוטע אותך. הדרך היחידה, תגידי לי אם אני טועה, לעשות בנג'י זה לא לחשוב. כי אם את חושבת, אני קופצת. זה איזה 100 מטר או 50 מטר גובה. זה קצת דפוק. לא, את צריכה לרוץ. אני דפוק. ככה אני עשיתי כשאני קפצתי בנג'י. זאת אומרת, זה לא משהו שהגיונית אפשר ללכת אליו. אולי אחרי התנסויות רבות, את יודעת, אבל הפעם הראשונה היא... סליחה שהפרעתי לך.
לא, זה מעולה. אני... זה באמת רגעים שאתה כזה אומר על החיים ועל המוות, ופשוט קופץ. כאילו, לא פשוט, אחרי הרבה איסורים פנימיים, אבל קופץ. ומאוד אהבתי את זה. רכבות הרים, בנג'י, צליחות חופשיות. כאילו, כל הז'אנר. ומאז שאני אימא, אני פחות רוצה לעשות את זה. ואני חושבת שאני עדיין אוהבת את זה, כי אני חושבת שעדיין זה מדליק אותי באותה מידה, אבל המחשבה על זה שכאילו, אם אני אמות מזה, אני ארגיש מה זה כישלון כלפי הילדים שלי. כלומר, מה כזה, מתתי מאיזה צליחה חופשית, לא כזה תאונה, אתה יודע, שמשהו שאני בחרתי לעשות, אני מרגישה אחריות שתהיה להם אימא, ואני מרגישה את הכאב ש...
איזה שאלה.
כן.
ברור.
אז אנחנו יודעים את זה גם במחקר, שהורות גורמת להפחתה של התנהגות.
ברור. סיכונים. ואם זאת, לא הפסקתי לגמרי, את יודעת.
כן, כי זה גם חלק ממך, זה הבייבי שלך.
כן, ויש כאלה שיבקרו את זה, ואני מבין אותם לגמרי, את יודעת, אבל זו ההחלטה שלי, זה האינדיבידואל שאני, ואת יודעת, אני אבא היום. זה כן. בעיקר מה שאני עושה. אבל גם אני עושה את הנסיעה הזאת.
כן. רציתי להתחבר לאינטואיציה קודם, שהם כאילו תיארת דברים שהם באמת נשמעים טיפה אקראיים. נכון, אתה אומר, אם יש שמש, אני פחות מפחד, אם אין שמש, אני יותר מפחד. אבל יש בך חלום, נגיד, להוכיח לעצמך שאתה יכול גם ביום לא שמשי לצאת? כאילו, אני מנסה להבין את היחס שלך לאינטואיציה הזאת. אם אתה אומר, one day, כאילו, אני עוד עובד על זה, אני אצליח לצאת גם כשמעונן.
קודם כל, אין לי ברירה, את יודעת.
כן.
אין לי ברירה. אז לפעמים אני נופל על ימים כאלה והם עוברים. אני לא יכול להגיד, היום אני לא אצא, אני אחכה ליום של השמש, כי אני נמצא שם ויש מספר ימים שבו אני יכול לעבוד, ואלה הימים שנופלו.
וזה חורף באוקראינה, כמה שכם, כאילו. כן. שמש זה לא בדיוק...
על הדברים האחרים... כן, אני מנסה לחשוב שיום אחד, כשאני אחזור חזרה ממקומות כאלה, לא תהיה לי את ההתרסקות הפיזית והמנטלית כמו שאני חווה כרגע. למרות שאני מבין שיש בזה גם משהו בריא, שהגוף תובע את זה. אבל שלא יהיה לי לפחות את החוסר אונים שיש לי לפעמים, ככה את יודעת, ביממה שניים אחרי. לא יודע, משהו באלמנט הזה שהוא הרגשה מאוד קשה. זאת אומרת שאני אדע ואני אבין מה אני עובר, וזה טיפה ירגיע אותי. זה הייתי רוצה שישתנה, כן.
שתבין את הקריסה יותר?
אני אבין שכאילו הסטרס המצמית הזה, ככה אני קורא לו, אתה יודע שהוא עובר, זהו. כי לפעמים זה לא ברור שזה עובר. זאת אומרת, זה עכשיו יהיה איתי, לא יודע,
כאילו
לחיים, לשנים. כן. ודווקא פה, כאילו, אני לא עושה את מה שעשיתי כשיצאתי לשטח. קשה לך עכשיו, אבל זה מה שהרגשת אז, תרגיע, יהיה בסדר. כן. דווקא בחזרה, אני לא יודע, משהו כזה... כל כך הרבה מתפרק ברגע שאת חוזרת מנסיעה כזאת, בחוויה כזאת, ו... את כאילו ישר מעסיקה את עצמך בדאגות אחרות. אני ממש מעסיק את עצמי בדאגות אחרות, שזה חלק ישמע שטויות. לא יודע איזה סיפור יש לי, לא יודע אם יש לי גיבורים, לא יודע אם משהו אולי התקלקל בסאונד או בצילום. אני ממציא לעצמי סיבות לדאגות. כאילו יש שם איזה וב, את יודעת, של דאגות בבקשה, וכל מה שאני אמצא אני אתלה עליו. זה משהו שהייתי מת להעיף מעצמי באופן כללי, לא רק במצבים של חזרה מטראומות או בכלל. זה קיים לפעמים.
אולי זה מה ששומר עליך.
בסדר,
ששמור
יותר בעדינות.
כן, כאילו אני חושבת על, אתה יודע, אני מנסה לחשוב מה אתה יכול להרוויח מההתנהגות הזאת, כי הרי אתה לא עושה אותו סתם, ויש משהו כאילו מה האלטרנטיבה, להרהר במה שבאמת חווית שם, זה כאילו הרבה יותר מאיים, מכזה הקלטת והסאונד, כאילו מין בוא נחזור לבעיות דמיוניות.
הכל זה העוצמות.
כן.
הכל זה העוצמות. והעוצמה של זה, היא נורא מעיקה על החיים, שוב, בימים מסוימים, ועצם זה שאני לא מבין שזה לכמה ימים, ממש נותן לי תחושה שאולי משהו בחיים עכשיו נדפק.
יש לך איזה שהם מין חוקים או כללי אצבע שאתה, שעוזרים לך להחליט מה כן ומה לא, מעבר לאינטואיציות, כשאתה נמצא שם?
כן. שוב, זה ישמע מוזר אולי לאנשים מבחוץ, אבל אם אני רואה קולגות, צלמים, צלמות, כתבים, כתבות שמסתובבים, וכאילו יש להם את המשפט הזה של, לא, אין בעיה בכלל, אני לא פוחד, לא פוחדת, הכל סבבה, ויש כאלה, אלה האנשים שהכי מפחידים אותי. וגם אלה האנשים שאליהם אני לא אצטרף. כי אני יודע מה אני עושה, אני יודע מה קורה פה, אני יודע שיש פחד. עכשיו, יכול להיות שזה רק חלק מטכניקה שלהם, את יודעת, והם אנשים מספיק אינטליגנטים להבין שהם נמצאים במקום מסוכן. אבל יש טיפוסים, וואו, את יודעת, אני דיברתי רק על להגיע לרואנדה כדי לספר את הסיפור של האנשים ברואנדה או בקונגו או בסוריה בעיראק, אבל לאזורים האלה מגיעים טיפוסים. וחלק את מכירה, את יודעת, זה אנשים שראית באזורי מלחמה שם, את רואה אותם גם כאן. ואמרת שיש לי, אוה, הנה מגיע ההוא של להתרחק ממנו. אחד, צרפתי, לא נגיד את השם, שנגיד בסרייבו, העיר הזאת שסיפרתי לך שיש צלפים שיורים בכל מקום, את לא נשארת במקום חשוף יותר מ-10 שניות, כי באמת סיכוי גדול שתיפגעי, אז את רצה בין קירות, שיסתירו את הסדר ראייה מהצלף, והוא הלך ככה, לא רץ, הלך, הרים ידיים, וצעק, אימורטל, אימורטל, זאת אומרת, אני לא אמות, משהו כזה, איזה.
בן על מוות.
והוא לא מת. מתישהו היד שלו, הבנתי, לא שם, במקום אחר, חטפה. אבל זה בן אדם, את יודעת, שאני ממש לא אעריץ אותו, אני ממש לא אצטרף אליו, ואני שמר להצטרף אליו. ואני מדגיש את זה, זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל במקומות האלה את מחפשת איזה מישהו גבר כזה שוואלה, אין פה מה לפחד, תרגיע, הכל בסדר. ויש איזה גבול דק בין מישהו שהוא מאוד מרשים בגישה שלו של וואו, יש פה חתיכת אתגר, בוא ננסה את זה, אבל כל הזמן היא מייד על הדופק. את יודעת, אם מישהו או מישהי אומרת את זה, אוקיי, זה הבן אדם שאיתה או איתו אני רוצה להיות, אבל את האנשים האלה של עזב אותך, זה, ואת מוצאת אותם שם, מהם אני מפחד, זה כלל אצבע, איתם גמרתי.
זה, עכשיו, כאילו, אני מאוד מתחברת, אבל אני חושבת שזה גם מאוד חשוב במקום הזה של יש לך גם את הגבולות בתוך זה, את הדברים שאתה אומר, זה לא. ואני חושבת שזה גם, אם אני מחברת את זה חזרה לחיים, שגם מול האתגרים היומיומיים, איפה אני מוכנה, עד איפה אני מנסה, כמה אני מנסה כל פעם. זה לא all or nothing, זה הרבה התלבטויות בתוך זה, גם בהתמודדויות היומיומיות.
אני חושב שגם ביומיומיות, מישהו שאומר, הכל סבבה, כאילו כמנטרה של, לא מלחיץ אותי זה, ולא, יודעת, קצת לא מאמין לזה. חיים באמת מורכבים.
כן. אני רוצה לנסות לעשות את הדבר השאפתני שנקרא לסכם את כל מה שדיברנו עליו עד כה. אז בעצם צללנו היום לתוך החוויות האישיות והמקצועיות שלך כאיזשהו מודל שיכול לעזור לנו לשקף גם את ההתמודדויות האישיות של כל אחד מהמאזינים והמאזינות בחיים שלהם. ועלו פה כמה דברים שבעיניי הם החיים בכל אחת מהרמות שבהם אנחנו פוגשים אותם. אז עלה המקום של מה מהדאגות שלי הם חרדות, מה אם, what if יקרה 1, 2, 3, 4, ומה מזה זה עכשיו האיום האמיתי שנמצא מולי. איך אנחנו מתנהגים שונה למול המצבים האלה ולמול המצבים האלה. ראינו איך זה שיש פחדים גדולים ואמיתיים, זה לאו דווקא אומר שאין חרדות יומיומיות או דאגות, שהן גם דאגות שיכולות להיות באמת כזה לא מסוכנות, כמו אני לא אמצא חנייה ואני לא אגיש את הסרט בזמן, ואני חושבת שזה נורא חשוב כי זה מנרמל, זה מנרמל את זה שאנחנו לא אמיצים או לא אמיצים, פחדנים או לא פחדנים, אלא החיים הם באמת מורכבים, וזה בסדר לחוות משהו מאוד חזק שם, ולא לחוות את זה פה, וזה, ולדבר על זה, זה חלק חשוב שגם עלה פה לאורך שיחה שלנו. דיברנו עוד על על המקום הזה של לפגוש את הפחד, קראת לזה את המקום של העיניים פוחדות והידיים עושות, אז כמה חשובה ההתקרבות אל הפחד והמגע איתו והעשייה בתוך זה, ונתנו לזה כל מיני שמות, גם ה-fake it till you make it, השימוש במצלמה, המקום הזה של אני עכשיו עושה, אז אני פחות חושב, אני יותר בחיים עצמם, והדבר הזה גם משתקף חזרה בביטחון בתוך הסיטואציה
ומי אתה
לפעול.
להחליט לעצמך שאתה לא יכול לעשות את זה, רק בגלל שאתה פוחד. זה מה שיש לי בראש. מי אתה לחשוב שאתה מכיר את עצמך ולקבוע שאתה לא מסוגל לעשות את זה? למה? כי שמעת מאחרים? כי אתה הכנסת את זה לעצמך לראש? אני חושב שאני הדוגמה הכי טובה באמת לבן אדם שאף אחד לא ציפה ממנו, ואני לא ציפיתי מעצמי. זה לא היה כדי להוכיח לעצמי, אלא כזה ללכת על פאשן, את יודעת, שהיה כזה חזק יותר מכל דבר לכאורה הגיוני. וזה יצר אותי.
ממש, אני ממש שמחה שאמרת את זה. דיברנו עוד על החיבור לערך כמשהו שעוזר לנו להתעלות מעל הקונקרטי. אם אצלך זה היה חיבור לעיתונות וחיבור למפגש אנושי וחיבור לאמת, אז זה יכול להיות כל ערך אחר שפוגש אתכם, שרגע עוזר לכם להיות מעל האתגר הקונקרטי שעומד מולכם. אותי לפחות באופן אישי, שיחה מהסוג הזה מאוד מחברת לחיים. כלומר, דווקא המפגש הזה עם אולי לא חיים, הסכנה, מאוד מחבר אותי חזרה לכמה טובים הם החיים, וכמה כיף לחיות, וכמה טוב זה להרגיש. לי לפחות עושה את התחושה הזאת, אז אני כבר כזה מאוד בהכרת תודה על השיחה הזאת. עוד דבר חשוב, שדיברנו עליו, היה המקום של להפוך את היתרון לחיסרון, שזה גם היה בעיניי משהו מאוד פרקטי, של לחשוב איפה המקומות שנראה לי שזה מכשיל אותי, אבל אולי בדרך אחרת זה יכול להיות החותמת שלי,
בדיוק,
או הבונוס שלי.
בדיוק.
ולמצוא את הדרך שבהם זה יכול להיות. דיברנו על המוכנות לקבל טיפול, להודות בקושי, שזה גם חלק בלתי נפרד מהתמודדות. דיברנו קצת על אינטואיציה, ואיך בסוף היא הכוח הכי חזק בסיפור הזה, נכון? וזה בסוף המצפן האמיתי. מה עוד דיברנו?
אני לא יודע, אני רק רוצה להגיד לך תודה, שהקשבת, שהיית פה והקשבת.
איזה כיף, נהנית?
כן, מאוד. אני אגיד לך גם למה זה לא מובן מאליו, כי אני נורא מסווג בעיני הרבה אנשים. אתה דפוק וזהו. עכשיו אם את מתחילה להגיד משהו, כאילו שברת עליהם משהו שדי, כבר סידרתי לעצמי את החיים, ומי אתה בחיים האלה, אתה דפוק. לא, אבל, וזהו, הפסקתי להגיד. זה, אתה יודע, את אנשים נורא אוהבים, וואי, אחי, אתה אוהב אותך, אוהב אותך, אבל אתה דפוק בו. נכון, נכון, דפוק. רק אז הם נרגעים. אני כבר לא מנסה לדבר.
כן.
אז היית פה, והקשבת, ואני מודה לך על זה.
וואי, איזה כיף לשמוע. זה הרגעים שהלב שלי מתרחב. לא סוריה, אבל כאן זה לגמרי קורה. עוד דבר שאני חושבת שמאוד נעלה פה, זה גם המקום הזה של היחס שלנו לשליטה. האם אנחנו יכולים לשלוט בלבחור לשחרר שליטה? וכמה זה גם חשוב בתחושה שלנו. בזה שאני הייתי זו שבחרה רגע להיכנס למקום שהמים הולכים לסחוף אותי, ואני עוד לא יודעת לאן, אבל זו הייתה בחירה שלי להיכנס לשם.
אבל גם לפני שנכנס למים האלה, את חיית בעולם שאין לך שליטה אמיתית לגבי מה שקורה בו, שליטה מוחלטת.
נכון. נכון. אבל עדיין לבחור לא לשלוט, זה יותר קל לנו, כי
כן.
באופן כזה פרדוקסלי. איפה עוד אפשר ללמוד ממך, למצוא אותך מעבר לסרטים? כלומר, אני יודעת שיש לך הרצאות.
כן, הרצאות. הרצאות הן בדרך כלל פחות עליי, יותר על מקומות, כמו על אוקראינה, על צפון אירלנד, על יוגוסלביה, על סוריה, על עיראק, אבל פה ושם גם עליי.
תודה.
אז תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות. אני הייתי איתכם יהודית כץ, מקווה שבשיחה הזאת עם איתי אנגל הצלחנו לעזור לכם להסכים, להתקרב, לגעת בפחדים, בנחשים, בגבעים, בקהל, באימותים, ויצאתם עם עוד קצת חיבור לחיים, וכמו שאיתי אמר, מי אתם שתחליטו שאתם לא יכולים? אז אני אשמח שתכתבו איך השיחה הזאת השפיעה עליכם. זה פורמט קצת אחר בפודקאסט, אז זהו, תרגו את הפודקאסט, שתפו עם עוד מישהו שחייב לשמוע את זה. אני מזכירה לכם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ השקטות כדי לקבל עדכונים על הפרקים החדשים שיוצאים, על סדנאות, הרצאות, הספר ועוד, אבל בינתיים אני ממש מחכה לפגוש אתכם. זה הכי כיף שאתם באים להרצאות והסדנאות ומספרים לי איך הפודקאסט נוגע בחיים שלכם בואו, זאת חוויה אחרת לגמרי, להיפגש עיניים לעיניים. אז בין אם אתם מוקפים ברחובות תל אביב, בהתרחשויות הבלתי פוסקות, יושבים כמו איזה בודה בשלוות הגולן, או פשוט מורסלים על הספה שלכם עם האינטרנט הגדול, אני מחכה לפגוש אתכם בשלל פורמטים ומקומות, אז שימו לב. ב-23 במאי 2023 אנחנו ניפגש בבית ציוני אמריקה בתל אביב להרצאה ולתרגול של מיינדפולנס, ונשאל איך הנוכחות ברגע הזה היא המפתח לאושר. איך מנווטים בים המחשבות, מגיעים למקום של שקט, מתחילים לתרגל, ולמה שום דבר אחר לא באמת מחכה לנו במקום אחר. ואז ב-19 ביוני 2023 אנחנו נפגשים אונליין, אתם בספה שלכם, אני בבית שלי, לסדנה של כתיבה, כוחה של מילה, איך כתיבה יכולה לעזור לנו למצוא משמעות, השראה, לעשות שינוי, ולתת לעצמנו גם מין חיבוק פנימי כזה נחמד. אנחנו נתרגל יחד כל אחד מהבית שלו שלושה סוגים שונים של תרגלי כתיבה, ונגביר ביחד את הטוב, נבין את הפחות טוב, אז זה משמעותי. וב-23 ביוני 2023 אנחנו נפגשים שוב לסדנה בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ושלוש שעות של שישי בבוקר על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות ולייצר שקט נפשי. אנחנו נלמד לזהות את המחשבות השקופות, המהירות, שיודעות להרחיק אותנו ממה שבאמת חשוב לנו, לתקוע אותנו פעם אחר פעם. אז נשאל איך נותנים לעצמנו מענה שהוא מענה אחר ויותר בריא, יוצרים יותר חופש בתוך הראש שלנו וככה גם במציאות שאנחנו חיים, איך שוברים את המעגלים האכזריים שאנחנו הרבה פעמים נכנסים אליהם, אז זה הולך להיות מאוד מאוד פרקטי ותרגולי. ואחרון, ב-29 ביולי 2023, אנחנו ניפגש, שימו לב, במלון פרה ברמת הגולן. אל תגידו, לא ידעתי שאת בצפון. אז אנחנו ניפגש שם להרצאה, גם בנושא לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, הפעם הרצאה ולא סדנה. ואני מחכה לפגוש אתכם, כל הלינקים מצורפים גם לפרק בטקסט שמצורף לו. וזהו, אני מקווה שזה נגע בכם, שיהיה לכם שבוע טוב ובטוח. ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. יאללה ביי.